רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערך את ארז אדמור. ארז כתב לפני 3 שנים את הספר מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ארז.
אהלן, מה העניינים תמיר?
בסדר. אז היום אנחנו נפגשים סביב הספר שכתבת, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל. ובאמת הייתי שמח לדעת, מה בער לך? מה כאב לך שהחלטת לכתוב ספר?
שאלה גדולה. אני חושב שהרבה מאוד תסכולים מהתקופה באם תרצו, מהפעילות הציבורית, התקשורתית, כאיש ימין, הרבה פעמים אתה רואה שאתה לא מצליח באמת ללכת את כל הדרך כדי לקדם את המדיניות שאתה אמור לעשות. זה גם, אני מתכוון גם לפוליטיקאים שלנו, וגם כל מיני מאבקים שהייתי שותף להם, בימי אם תרצו, כל המאבקים בנושא החופש האקדמי ונגד סתימת הפיות באקדמיה והחד צדדיות, והמאבקים על הארגונים, ארגוני השמאל הרדיקלי שמקבלים מימון ממשלות זרות, כלומר, מאבקים ספציפיים שהייתי מעורב בהם, וראיתי כל פעם שאנחנו, זאת ממשלת ימין, יש קואליציית ימין, מדברת על השנים 2009, 2010, 2011, 2012, אתה רואה שזאת ממשלת ימין, קואליציית ימין, ואנחנו לא מצליחים לקדם שום מהלך משני כיוונים. גם אנחנו לא מצליחים באמת לשפר את הנושא של החופש האקדמי. אנחנו לא מקבלים גב לפעמים מהפוליטיקאים שלנו. אתה קודם שהפוליטיקאים שלנו מפחדים ממה יגידו עליהם בתקשורת. אתה רואה שמהלכים נניח להטלת מיסוי על מימון מסיבי של 10 מיליונים שמגיע מדי שנה לארגוני שמאל רדיקליים מממשלות אירופיות, לא מקרנות וגופים פרטיים. והח"כים לא מצליחים לקדם את זה, זה נתקע, ואז אתה מתחיל אחרי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שאתה רואה שמי שדופק אותך, ובין אם מי שבולם את זה, ומי שתוקע את זה, ומי שפחד לקדם את זה, או ממש מי שמתנגד, זה מין אנשים שאתה אומר, רגע, למה הם מתנגדים? ואז אתה מבין שהם מופעלים, הם עובדים בתוך איזושהי מערכת לחצים שהיא שונה מהאינסטינקט שלך, מהפוליטיקה שלך, מאיך שאתה תופס את הפוליטיקה באופן אינסטינקטיבי. ואז זה הרבה שנים, זה תהליך של הרבה שנים, ובסוף זה התבשל, ובסוף זה יצא.
אז באמת בוא נתחיל בימים של אם תרצו, השתחררת מהצבא וראית בעצם את הבעיות שיש באקדמיה, ויחד עם כמה חברים, רונן שובל, אתה ועוד כמה חבר'ה, הקמתם את אם תרצו, ומה ניסיתם לקדם שם? אנחנו מכירים את אם תרצו בהקשר של הקרן החדשה, זה המאבק המפורסם שלכם, שחשפתם את הארגון הענק הזה, ומה ראית שם שבעצם גרם לך בסופו של דבר לבוא עם איזה שהן מסקנות מאוד שונות, או מאוד, נקרא לזה, מקוריות, בספר אחר כך?
אני חושב שזה לא מאוד שונות, זה כמו, יש בזה איזושהי אבולוציה, זה דברים שקשורים ומתפתחים. באם תרצו, היו שני דברים שבערו לנו בהקמת התנועה. אחד היה סיפור שזה היה אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואולמרט מדבר על התכנסות וכל הדברים האלה, ואנחנו מבינים
ש... הטריגר הקלאסי של הימין. כן. ארץ ישראל וכו וכו.
כן, תשמע, אתה מבין שאם המאבקים ינועלו כמו שהם נועלו עד אז, המצב שלנו לא יהיה טוב. כלומר, אנחנו פחות או יותר הבנו, רונן, עמית ברק, אני, אחרי זה הצטרפו עוד חברים, ליאור שורקה, נועם אהרון. אנחנו מבינים שאם הדברים יתנהלו כמו שהם יתנהלו עד אז, זה לא יהיה טוב מבחינת הימין, ולכן אנחנו מנסים להקים איזשהו גוף שייתן... ידבר בשפה שהציבור יכול להתחבר אליה, ידבר, ייצר איזשהו מסר שהוא לא מסר שנגזר עליו להפסיד מראש. והדבר השני הוא שאנחנו רואים שבאקדמיה המצב הוא הכי חמור שיכול להיות. כלומר, אנשי ימין לא רק מפחדים להביע את דעתם בכיתות, זה ממש אפילו כבר לחץ חברתי אפילו במסדרונות. ואז אנחנו אומרים, מחברים בין הדברים ומחליטים מצד אחד להקים תנועה שתהיה תנועה חוץ פרלמנטרית שמשפיעה על השיח הציבורי בישראל בכללותו, ומצד שני תנועה שנלחמת למען החופש האקדמי באקדמיה, למען לתת לאנשי ימין ולאנשים ציוניים גם, זה הם, דברים, אתה יודע, הם גם מקבלים צורה לאורך הדרך, הרעיון שיש לך בהתחלה כשאתה מקים את זה ואיך שזה מתפתח לאורך הדרך זה טיפה שונה, זה מאוד מורכב, אבל אתה מקים גוף ואתה רואה שאפשר להגיע בהרבה עבודה קשה וגם עם הרבה מזל, אני חושב שלנו לאורך הדרך, אבל אפשר להגיע לתוצאות במשאבים קטנים. המשאבים שלי, אם תרצו, היום משאבים זניחים. הקמפיין של הקרן החדשה מ-2010, עד היום זוכרים אותו. זה קמפיין שאני חושב שעשה שינוי משמעותי בשיח הציבורי בישראל. הוא נתן איפשהו לימין ביטחון עצמי שאפשר גם לתקוף, לא רק להיות כל הזמן בבונקר, לא רק להדוף את המתקפה ואת שחיטת הפרות הקדושות משמאל, אלא מותר לך גם מדי פעם לשחוט איזה פרה שקדושה לשמאל. וזה היה קמפיין של 150 אלף דולר, זה גרושים במונחים של פעילות של ארגונים חוץ פרלמנטריים ובכלל של השפעה על השיח הציבורי בישראל. קיצור, זה התפתח.
כן, האמת אחד הדברים המוזרים זה שנקרא לזה תדמית הציבורית של אם תרצו, יש איזה ארגון מתלהם ויש אפילו שיגידו פשיסטי, אבל בעצם אתה מספר לנו סיפור אחר לגמרי, שזה התחיל בתור ארגון שבא לתת איזשהו תפיסה יותר רחבה באקדמיה, שלא ילמדו רק איזה דוקטרינה אחת, נגיד עושים קורס על מחשבה מדינית, שלא ילמדו רק את רוסו ואת רולס ואת כל האגף הפרוגרסיבי, אלא שגם למדו את ברק, את הייק ואת דטוקוויל. ולא ככה התדמית הציבורית של הארגון.
א', כי זה אחד מהכוחות של ההגמוניה, זה מושג שעכשיו מכה שורש, וזה מושג שעכשיו זה טוב, זה אחד מהכוחות שלהם. כלומר, אתה מקים גוף שנאבק בסתימת הפיות, נאבק באינדוקטרינציה, נאבק בניצול לרעה של מצד אחד הכוח שיש למרצים בחדרי הלימוד מול הסטודנטים שלהם, ומצד שני ממש העובדה ש... האקדמיה מוטה. אתה יכול, זה אולי משתנה מחוג לחוג, רמת החומרה של זה. מוטה זאת מילה עדינה על מה שקורה באקדמיה. באקדמיה, אם אתה איש ימין, ויודעים שאתה איש ימין, הסיכויים שלך להתקדם הם קלושים, כולם קולטים את זה תוך שנייה. כל מי שנכנס לאקדמיה, אתה יודע, אני יושב בהרצאות בחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ומנהל ויכוחים עם המרצה. זה דבר שאתה מנהל ויכוח עם המרצה, כי הוא משתמש בעמדה שלו לקדם את האג'נדה הפוליטית שלו. עושה את זה בעורמה, ואתה מנסה לחשוף ל-200 אנשים שיושבים איתך באולמות טבע שם, את המניפולציה שהוא עושה. אז אתה מתווכח איתו, ותוך כדי שאתה מתווכח איתו, איזה 10-15 הסטודנטים הקולניים משמאל, מנסים להשתיק אותך, מתערבים, קוראים קריאות ביניים, מייצרים לך אווירה שלא נעים לך. ואתה מרגיש שאתה לבד מול המרצה ומול ה-20 שמעיזים או שעושים את הרעש ומנסים להרתיע אותך מלדבר, וזה כאילו מייצג, כאילו כולם חושבים ככה. אתה יכול לחשוב שאתה לבד, אולי יש איזה אחד, שניים שמסכימים איתך ויושבים איזשהו בעולם. ואז נגמרת ההרצאה, ובהפסקה אחד אחרי השני, כל פעם, במיוחד בפעמים הראשונות, זה היה מפתיע. באים אליך אנשים בשקט, אחרי זה תופסים אותך, אחרי חצי שעה, אחרי שעתיים, וזה, כל הכבוד, מסכים עם כל מילה, ואז אתה אומר, בוא נעזר, אני מדבר איתך אחרי שבוע, אחרי חודש, אחרי שבועיים באוניברסיטה. כלומר, הם קולטים בשנייה הראשונה, יכול להיות שהם כבר ידעו לפני שהם נכנסו, מהם כללי המשחק ולאיפה הם נכנסים. עכשיו, כולם יודעים את זה. כשאנשי שמאל באים ואומרים לך, אין סתימת פיות באקדמיה, אין אינדוקטרינציה, אין חד צדדיות, יש חופש אקדמי, חופש מחשבתי, יש פלורליזם. לדעתי, ברוב המכריע של המקרים, חוץ ממיעוט שבמיעוט של התמימים, הם יודעים את זה טוב מאוד. כמו שאנשי הימין, סטודנטים הימנים קלטו את זה תוך שבועיים, או שהם קלטו את זה עוד לפני שהם נכנסו, ככה גם אנשי השמאל יודעים את זה. פשוט מתאים להם. עכשיו, הדרך להתמודד עם מישהו שבא ונאבק נגד זה, היא להכפיש אותו, היא להפוך אותו לסותם פיות ולפשיסט וכן הלאה וכן הלאה. עניינית, היה לנו דוחות, הוצאנו דוחות שבדקו סילבוסים. מה נלמד בסילבוסים?
כן, הייתה זה ועדה בינלאומית, כאילו זה נשמע כזה מאוד, אם אנחנו מגיעים מהשיח, כאילו הפוליטיקלי קורקט או הפוסט-מודרני, זאת אומרת, מי אתם, ארגון חוץ אקדמי, שתגדירו לאקדמיה מה אובייקטיבי, איך צריך ללמד מדעי המדינה? ואז הבאתם איזה ועדה בינלאומית, לא בדיוק הבנתי מה קרה שם.
לא ביקשנו אובייקטיביות, ביקשנו גיוון, ביקשנו פלורליזם. זה אגב לגיטימי שכל מרצה יחליט לעצמו בדיוק איך הסילבוס שלו נראה, ומה הוא מלמד, ומה נראה לו חשוב. וכן הלאה, אבל אם בסוף התמונה הכוללת היא שאתה מגיע ללמוד מדע המדינה או סוציולוגיה או היסטוריה, ופעם אחרי פעם כל הקורסים הם איזשהו שעתוק ממש שעתוק וולטר בנג'מיני כזה של אחד של השני, ופס יצור של אותם מחקרים ואותן גישות ואותם שמות ואותן תיאוריות, ואין שום גיוון ושום פלורליזם, אז יש בעיה. ואנחנו באים ומבקשים את הפלורליזם הזה, אז אמרנו, בוא נבדוק. אמרתי, במקום שרק, הרי כולם, לא המצאנו את הגלגל כשאנחנו טענו שהאקדמיה מוטה ושיש בה אפליה וסתימת פיות נגד אנשי ימין. לא המצאנו את זה. אבל לא היה נתונים אמפיריים.
כן, האמת היא שכשאני למדתי משפטים, אז גם החבר'ה מימין וגם החבר'ה משמאל, כולם הבינו שאנחנו לומדים ברקיזם, אנחנו לא לומדים איזושהי תיאוריה משפטית חיצונית, איזה משהו שהוא מתנגד לברק, להפך, ידענו שהפרופסור שמלמד אותנו, פרופסור ברק מדינה, הוא מתלמידיו של ברק וגם מועמד לעליון יום אחד, והוא באמת היה כבר כמה פעמים מועמד לעליון. והאמת היא, כשבאתי לדבר איתו הרבה פעם אחרי השיעור, שוב, כי פחדתי תוך כדי השיעור לפתוח את הפה, הוא באמת הסכים איתי עם הרבה מהטענות. כן, השופטים באים עם איזשהו סט של פילוסופים מהבית, ואותם הם מתמיעים בפסקי דין, הם לא באים באמת עם איזה השראה מכל מיני בתי דין בינלאומיים, ומביאים פנימה, אלא רק את הבתי דין שהם יחד איתם באותה גישה. הם פחות הביאו את האמריקאים, יותר הביאו את הקנדי, כי הקנדי יותר פרוגרסיבי ויותר בכיוון שלהם. פרופסור ברק מדינה, שהיה המרצה שלי, הסכים איתי off the record אחרי השיעור, ומאז אני משתדל כמה שיותר להפוך את זה in the record.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, אז הם יכולים להגיד לך את זה כמו שאתה בשיחות מסדרון, ושלא לציטוט. אגב, הם גם זה לא רק מחוסר הגינות או חוסר יושר, הרבה פעמים זה מפחד. הם יודעים שמי שיעז להגיד את זה בפומבי, ימצא את עצמו, הוא על המוקד.
כן, מחוץ לרשימה של המועמדים לעליון.
בקיצור, הוצאנו דוח. אמרנו, בוא נבדוק מה קורה בכל החוגים למדע המדינה באוניברסיטאות בישראל, ולקחנו, אספנו את הסילבוסים מכל הזה, והתחלנו לספור וראינו כמה פעמים מופיעים המחקרים של לוגים פוסט-ציוניים, נניח אדוארד סעיד וקימרלינג וכאלה, ומנגד כמה פעמים מופיעים מאמרים של רות גביזון ואמנון רובינשטיין.
שהם לא בדיוק ימין קיצוני, או
שמאל ציוני. ואחרי זה אמרנו, בוא נבדק מה קורה בחקר הלאומיות. לקחתי נושאים שממש למדתי אותם, אז הכרתי אותם, ואמרתי, רגע, קורס אחרי קורס אחרי קורס, אני רואה את בנדיקט אנדרסון עם קהילות מדומיינות.
תן איזה מבוא קטן, כי עוד לא עשינו בפודקאסט איזושהי שיחה על לאומיות. תן ממש בשתי מילים על כל תיאוריה שנבין לאן מכוונים.
יש גישות שונות בחקר הלאומיות. גישה אחת אומרת שהגישה המרכזית שנהנית מההגמוניה באקדמיה, היא שהלאומיות היא תופעה מודרנית של ה-200 שנים האחרונות, נניח. ויש הבדלים בין אריק אובסבאום לבנדיקט אנדרסון לארנסט גלנר.
כן, שרובם היו קומוניסטים, חלקם אפילו חברי מפלגה.
אובסבאום נניח, כן, היה קומוניסט. אבל בגדול הטענה שלהם שהלאומיות היא תופעה מודרנית, התפתחה בעקבות המהפכה התעשייתית, הצורך של האליטות לנצל את הפועלים, לייצר איזשהו נרטיב שיאפשר להם לשלוט במסגרת הגדולה הזאת שנקראת מדינה מודרנית וכן הלאה. וקהילה, אתה מבין מהשם, קהילות מדומיינות, זה לא משהו אמיתי, זה מדומיין.
מכיוון וזה מדומיין, אפשר למחוק, אז אפשר לחזור למצב הקדם לאומי, ואז נהיה כל העולם אחווה אנושית אחת, קום ביה ונחזיק ידיים.
אפשר להגיד שזה מדומיין, ויש אנשים כמו הובסבאום שממש חושבים שזו תופעה שלילית שמונעת את המהפכה של הפרוליטריון, ולכן צריך להיאבק נגד זה וכן הלאה. ויש גישות אחרות. חוקר בשם אנדוני סמית, לדוגמה, שנתקלתי בספר שלו, אחרי שנתקלתי בחמישה קורסים באותם אריק אובסבאום ובנדיקט אנדרסון, התחלתי לחפש בעצמי, והגעתי דרך אסף מלאך, דרך איזשהו מאמר שהוא פרסם במקור ראשון, לספר של אנדוני סמית. ושם אתה רואה גישה שאומרת שלאומיות על פני השטח, או בחלק מהמקרים, אולי תופעה מודרנית, אבל בהרבה מאוד מקרים היא הפן המודרני של זהויות עתיקות בנות מאות רבות של שנים, או אפילו מציין כמה דוגמאות לאלפי שנים, עמים שיש להם זהות לאומית כבר לפחות אלפי שנים, והדוגמה הקלאסית זה העם היהודי.
כולם משווים את עצמם לעם היהודי, כולם קוראים לעצמם The New Israel.
כן, עכשיו איך אתה יכול לשבת, באמת יושבים סטודנטים יהודים, שהם יודעים שהזהות היהודית שלהם, שהם וההוריהם והסבים והסבתות שלהם וכן הלאה, הם צאצאים של 3,000 או 3,500 שנים של היסטוריה יהודית, הם יושבים באולם ומלמדים אותם רק תיאוריות, הפרדוקס הזה אפילו לא נלמד, זה לא קיים, זה לא שאומרים לך, זה יותר מבוסס, אבל יש דעה אחרת שחולקת על זה שאומרת, לא, הם פשוט מוחקים את זה. ואז כשאתה בא ונאבק כדי לעשות את הגיוון, כדי שילמדו את הכל, או אתה חושף את זה שיש הטיה, ומסתירים מהסטודנטים את עצם קיומה של מחלוקת, אתה הופך להיות סוטמפיות, אתה הופך להיות מי שמקרטיסט ורודף את המרצים, וכן הלאה וכן.
ואז פרסמתם את הדוח, ו?
ולא קרה כלום. ואחרי שנה פרסמנו אותו עוד פעם, וגם לא קרה כלום, ואז עשינו את הקמפיין על הקרן החדשה שתפס, והפך את אם תרצו לדמון הגדול והסנו על ידי השמאל, ואז אמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו הדמון הגדול והסנו, שכל דבר שהוא עושה מייצר תעודה ענקית, בואו נעשה איזה פרובוקציה, נשלח מכתב, נלך לקרוא לזה חצי איום כזה, זה לא המונח המתאים, מין אולטימטום כזה לרבקה כרמי.
כן, בן גוריון.
בן גוריון, שאומר לה, אם לא, אלא זה המצב, גם בדקנו את, לא רק את הסילבוסים שם, אמרנו, בוא נבדוק גם מה קורה במחלקה לפוליטיקה וממשל, שזה היה המקום הכי גרוע. שם ראית שמתוך 11 חברי סגל קבוע שהיו במחלקה, אני חושב זה היה באיזשהו שלב 9, אחרי זה ירד ל8, ממש אנשי שמאל הכי רדיקלי שיש, כלומר חברים בארגונים הכי רדיקליים שיש, חותמים על העצומות הכי רדיקליות שיש, תמיכה בעזמי בשארה, ישראל מדינת אפרטהייד וכן הלאה.
בשארה המתווח הקטיושות יש לומר.
כן, ואז אמרנו, צמנו לאולטימטום, ואמרנו לה, אם לא תפעלי לטפל בנושא הזה, לא אמרנו אפילו מה לעשות, אם לא תפעלי לטפל הזה, זה לא סביר, כן, הסיכוי שאנשי שמאל שמייצגים 2% מהציבור הישראלי בערך, והשמאל הכי רדיקלי שיש, פעם אחרי פעם אחרי פעם, איכשהו כל הכישרון בעולם וכל האינטליגנציה וכל היכולות האינטלקטואליות והאקדמיות נפלו במקרה שם על אותם 8 אנשים, זה כמו הסיכוי לזכות בלוטו, כן? 2% כפול 2% כפול 2% כפול 2%, זה כמו הסיכוי לזכות בלוטו. סטטיסטי זה לא יכול לקרות, אלא אם כן יש שם פעולה בשיטת חבר מביא חבר או שמאלן רדיקלי מביא שמאלן רדיקלי. אמרנו לה, אם לא תפעלי לטפל בזה תוך 30 יום, אנחנו נתחיל לפנות לתורמים, נספר להם מה קורה פה, והם ישקלו את דרכם. וזה עשה מאומת אלוהים, הארץ שמו את זה בשער שלהם, ומי שם התחיל דיון שאמר לנו אחרי זה אלוף בן, הוא אמר לרונן שובל, שהוא לא זוכר נושא שגרר כל כך הרבה טורי דעה, בכל כך מעט זמן, היה שם 3 מאמרים ביום, במשך איזה חודש, חודשיים, על הנושא הזה.
הם כאילו לא נרגעים, יש קטע בשמאל, שכשהוא מתחיל את המאבק,
הם יכולים לייצר היסטריה.
בדיוק, הם מייצרים לעצמם איזשהו, ממש, סוף העולם.
הם לוחצים על הכפתור. הארץ מתחילים קמפיין, מהארץ אוטומטית כל האורחים של רזי ברקאי וקרן נויבך, וכולם עושים, אוספים את הכותרות של הארץ, רואים, זה הסיפור שממנו צריך לייצר עכשיו מתקפה על הדמוקרטיה. אגב, זה היה תחילת הקמפיין של קץ הדמוקרטיה, 1932 כבר כאן, זה התחיל מזה.
כבר בשנות ה-40 יש כותרות של קץ הדמוקרטיה.
כן, בוא, כן, אבל בוא. הקמפיין הנוכחי שאנחנו חיים בתוכו כבר 10 שנים שהוא הבקיע, כן, הקמפיין שהפך לנרטיב של השמאל בשנים האחרונות של מחסלים פה את הדמוקרטיה, סתימת פיות, סד מחשפות, מתקפה על חופש הביטוי. שם זה קיבל את בתשובה של השמאל והקרן החדשה לקמפיין על הקרן החדשה, בתשובה לזה, כלומר אתה בא ומבקש פלורליזם וגיוון ולהפסיק את הרדיפה, והם הופכים לך את זה. לראש משתמשים בכוח שלהם כדי לצייר אותך כאלים, כמקרטיסט, כסותם פיות, כפשיסט וכן הלאה, ואם נתחבר לשאלה הראשונה ששאלת איך הגענו לספר, זה השלב שבו אתה רואה את הכוח של גוף כמו עיתון הארץ, ואת הכוח המשולב של עיתון הארץ שמפעיל את התקשורת, שנהנית גם מהיוקרה של הממסד האקדמי והממסד התרבותי, ושורת הארגונים החוץ פרלמנטריים שנותנים לזה רוח גבית וכן הלאה, כלומר זה מין סימביוזה כזו וגופים שמשתפים פעולה סביב אותה אג'נדה, ואז אתה רואה את הכוח של זה להשפיע גם על נבחרי ציבור שלנו. אתה קולט פתאום איך הם רועדים, ואיך אין להם נחץ מצד נגדי. ופה אתה חוזר לקרון הלחץ של ז'בוטינסקי, כשמופעל לחץ רק מצד אחד, והצד השני אין לו לא את ההבנה, ולא את הכלים להפעיל לחץ נגדי, כי אין לך ארגונים חוץ פרלמנטריים, תקציב נורמלי, אין לך כלי תקשורת, ואותך 2010, גם מה שיש היום, שזה
כן,
מעט וחלש,
לא
היה רשתות חברתיות כמעט, וגם כלי התקשורת הימניים שהיום יש אותם שהם עדיין בנחיתות אדירה לעומת השמאל, והם גם הרבה פחות מקצועיים, כי לא היה את השנים להשתפשף וללמוד וכן הלאה וכן הלאה. ב-2010 היינו במצב הרבה 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 יותר גרוע, כלומר אין לך כלום, יש לך לחץ מצד אחד, ואז אתה מבין שבתיאוריה יש לך רוב בכנסת, מעשית הרוב הזה הוא פריך, וכשמופעלים עליו לחצים מהתקשורת, מהאקדמיה, כל ההון הסימבולי, הרי לשמאל יש פה יתרון ענק, בהון הסימבולי, זוכי פרס ישראל, השופטים בדימוס, הגנרלים לשעבר, אתה יודע, בכל סוגיה שעומדת על הפרק, אתה לוקח את המומחים, את
המחשבים,
הנאורים, אלה שהם אנשי הרוח, אנשי המקצוע וכן. הפער הזה בהון הסימבולי, יש לו יתרון, כי רוב האנשים אין להם את הפנאי, או את הסבלנות, להתעמק בכל סוגיה. אתה יודע, כל אחד בוחר לעצמו את הסוגיות שהוא יותר מתעמק בהן.
כן, או אם אתה סתם אדם משהו, אתה לא מתעמק בכלום, אתה נהנה לדבר בפוליטיקה בשיחות של יום שישי בערב כזה, וזהו.
תראה, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי, שאני שומע דיון באיזשהו נושא שאני לא מומחה בו, ואז אני רואה את הכוח של ההגמוניה הזו, להשפיע אפילו עליי שאני מודע לזה, כי כשזה הנושאים שאתה מכיר, אתה אומר, הנה המניפולציה. פה הוא מתחמן, פה הוא מרמה, פה הוא מציג את זה בצורה שקרית, פה הוא ממסגר את זה בצורה שקרית, פה הוא עושה טיון הדומינום, פה הוא... אתה כאילו, אתה מבין את המניפולציה שעושים עליך. הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך שיש לך איזושהי דעה, שהיא לא מבוססת על כלום, היא פשוט... הדעה שקלטת אותה מאיזה שיחה ששמעת 5 דקות בנסיעה ברדיו,
כן,
ואחרי זה ראית איזה כתבה בעיתון ולא שמת לב למניפולציה שעשו לך במסגור, ואז פתאום אתה מתעמק בזה, ופתאום אתה רואה את הדעה הנגדית, ואתה רואה את הביסוס, ואתה מבין, עבדו עליי.
כן, אז סתם אני עומד להקליט עוד מעט פרק עם זיו מאור על הסכמי נירנברג, ולנסות להבין יותר את המסגור השמאלני של, סליחה, משפטי נירנברג. אם אתה לא מבין בתחום הזה של משפט בינלאומי ובכלל של מה זה פשע נגד אנושות וכל הדבר הזה, אתה אומר הנושא נושא ניטרלי, יש פה נאצים, הם הרעים, גם אני חושב שהם הרעים, יש פה בעלי הברית שהם הטובים, גם אני חושב שהם הטובים, ואין פה שום דבר בין שמאל לימין, אין פה שום מחלוקת במשפטי נירנברג. ובפרק שנעשה עם זיו מאור, הוא ינסה להראות לנו איך אפילו בתוך משהו כזה אבסוליטי וברור של טוב נגד רע, אפילו שם יש איזשהו מסגור פרוגרסיבי שחשוב שנכיר ונלמד אותו, והוא מלווה אותנו עד היום בלחימה שלנו מול עזה. אז אני חושב שבדברים שבהם אנחנו מבינים, קל לנו לראות את המסגור, בדברים שאנחנו לא מבינים, קשה לנו.
עכשיו, ואיפה זה מתחבר למה שאני כותב בספר, שהרבה פעמים אין לנו בכלל את הגופים, את הכלים, את האנשים, שיהיה להם את ההתמחות הספציפית הזו, כדי אחד לזהות את המסגור, לזהות את המניפולציה וכן הלאה. ואין לנו, אין להם את היכולת לייצר את הסיפור הנגדי, או לחשוף את המניפולציה, וגם אם יש את הבן אדם שהוא איכשהו המומחה והוא קלט את זה והיה ער למניפולציה הספציפית, אין לך את הכלים לספר על זה לציבור ולהיות מספיק אפקטיבי כדי שזה ישפיע על השיח. כלומר, אנחנו משחקים פה עם ידיים קשורות מאחורי הגב.
כן, ונניח, גם אם יהיה לנו כלי תקשורת אחד, נגיד עכשיו איזה יופי, יש לנו את ערוץ 20, ערוץ שעושה דברים מאוד יפים, אבל ברגע שאין לנו תחנת רדיו, אפילו אין תחנת רדיו אחת בישראל, ארצית, שהיא לא מולאמת. זאת אומרת, אין תחנת רדיו פרטית אחת בישראל ארצית, שמישהו גם מאילת וגם מקריית שמונה יכולים להזין בית תבונה אחת.
התחנות האזוריות נמצאות תחת רגולציה מטורפת ומגבלות, ואסור להם ככה. ואתה מתמודד מול גופים עם תקציבי עתק, כלומר, התאגיד שמקבל את המאות מיליונים שלו, גלי צהל שמקבלים עשרות מיליונים, ועשרות חיילים שמשרתים אצלם במשכורות של חיילים, שאתה יודע, במשכורות של עובד אחד בשוק החופשי, אתה יכול להסיק 10 חיילים במשכורות של החיילים. כלומר, אתה מתחרה במגרש שבו אין לך סיכוי, אין לך סיכוי אמיתי לתת תחרות ולנצח.
ועכשיו ברגע שאנחנו נגיד רק לתקשורת אחד, רק ערוץ 20, אז הוא לא יכול לבד לייצר סדר יום תקשורתי. הרבה אנשים בכלל לא מבינים מה זה סדר יום. אתה עבדת בקמפיינים של הליכוד בכמה שנים האחרונות, וגם לפני כתיבת הספר, אבל סדר יום זה משהו שבאמת דורש מספר ארגונים או מספר גופים שידדו אחד את השני. גם שיהיה פודקאסטים ימנים, גם שיהיה רדיו, גם שיהיה הוצאות ספרים. והוצאת ספרים, זה משהו שאתה כתבת עליו גם בספר.
סדר יום, יש כמה השפעות מרכזיות לתקשורת על השיח הציבורי. כנראה שאחת ההשפעות המרכזיות זה סדר היום, על מה מדברים? לדוגמה, קלמן ליבסקין מפרסם עכשיו סדרת תחקירים על ניגודי העניינים של בית המשפט העליון, אנחנו מעדדים את זה בפייסבוקים ובטוויטרים שלנו, אולי עושים על זה איזשהו אייטם אצל הראל סגל ב-103, אייטם אצל שרון גל ואצל פתחי וזימרי בגלי ישראל, איזה טור בעיתון פה, טור בעיתון שם, אבל בסוף עובר שבוע וזה נעלם. עכשיו, למה זה נעלם? זה הכי חמור בעולם. אבל אם אתה לא מצליח לייצר מזה, כשנחשף משהו שהוא עשירית מהחומרה שלו ביחס לפוליטיקאים מהימין נניח, על משהו כזה, אז פעם, 7 בבוקר, בום, שערת זה וזה וזה, 8 בבוקר, בום, על התחלת התוכנית, שערת, 9 בבוקר, שערת זה ברקאי, שערת, וויינט, וואלה, הארץ, עוד טור דעה, עוד פרשן, עוד רעיון, אנחנו חוזרים.
וישר כולם מגיעים לאולפנים כדי להצטדק, כלומר, ואז יש לך עוד חומר, כלומר, הבערה הזאת של אותם אנשי תקשורת,
היא מייצרת מדורה.
זהו, ואז הם מגיעים לאולפנים, ואז הם כבר מתראיינים, אז יש לך עוד חומר חדש לצטט, הנה.
יש כותרות, הפרופסור הזה אמר, השופט בדימוס אמר, הוא מגיב על זה, הארגון זוהם, עצומה, מומחים בינלאומיים, יודע, הם
כבר יודעים להקליק את זה. ואז מכתב מדינה זילבר, שהיא אומרת, התחלתי חקירה, למרות שהיא לא אחראית על פתיחת חקירות.
ואז נהיית לך מאומה של שבוע שלם. עכשיו, גם בראש של האנשים, איפה אני אומר שאתה לא מודע למניפולציה או כן מודע למניפולציה? בראש של האנשים, בתת מודע שלך, אם קלמן ליבסקין פרסם תחקיר, אפילו קראת את התחקיר הזה, וזה נראה לך באותו רגע הכי חמור בעולם. אבל לא הייתה מזה מדורה אחרי יום, יומיים, 3, 4, או זה בא ונעלם. בראש שלך, המוח שלך, בתת מודע שלו, הופך את זה ללא חשוב. כי אתה אומר, אם זה היה חשוב, היה קורה משהו.
כן, אין השן בלי אש.
אתה עובר על זה, תראה, כמות הפרסומים שהיו פה בשנים האחרונות, שכל אחד מהם היה אמור להריד את עמות הסיפים, והכל נעלם, כלומר, זה מתויג לך פה באחור, אפילו אם אתה זוכר את זה. כלומר, אני, יש לי, אתה יודע, אני מתעסק את זה כל הזמן, אז אני יכול לשלוף לך עכשיו רשימה של 20 קרים כאלה. אבל גם אצלי, הם לא מקבלים את החשיבות שהם באמת אמורים לקבל, על אחת כמה וכמה אצל מי שלא מעורב בדברים האלה. מנגד, כשהם באים והופכים כל איזה התבטאות למתקפה על שלטון החוק, את הפסטיבל, זה נראה לאנשים חמור. כן. ואז אנשי ימין מרכז, אנשי ימין רכים כאלה, צריכים להתחיל להצטדק ולהסביר את עצמם. זה נכון גם בשיחות בעבודה, בפינת קפה, אבל זה נכון גם על ח"כים חלשים כאלה שקורצים למרכז, וחשוב להם שיגידו עליהם דברים טובים בתקשורת, כי התקשורת היא המתווך בין הפוליטיקה לציבור. כלומר, זה מין נחיתות. עכשיו אתה אומר, הימין אין לו את הכוח לקבוע סדר יום, וזה לא רק שכלי התקשורת שלנו אין להם את הכוח לקבוע סדר יום, גם אם היו רוצים. הרבה מאוד מכלי התקשורת שלנו עוד לא גידלו לעצמם את עמוד שדרה ואת העצמאות המחשבתית, שהם באים ואומרים, רגע, למרות שהארץ וידיעות וויינט ו-12 ו-13 וגלי צהל ורשת בית החליטו שהנושא הזה חשוב, הוא לא חשוב. יש נושא אחר יותר חשוב, ואנחנו מטפלים בנושא הזה. אין לנו עדיין, גם אנחנו בסוף, כותב על זה גרמשי, על ההגמוניה, היכולת שלה להשפיע גם על האליטה האלטרנטיבית, גם על האינטלקטואלים ומעצבי הדעה של מי שמערער על ההגמוניה, היא אדירה. וזה מאבק מטורף בכלל לייצר את האנשים שפועלים באמת בצורה עצמאית, כן. שהם לא מהדהדים את השיח של ההגמוניה.
עכשיו אני חושב שרוב האנשים, ככה נקרא לזה, הנורמליים, לא אוהבים לריב כל היום. כלומר, אם אתה איש נורמלי, ונגיד אתה מקרה מתאהב בדעות של הימין, וואלה, כל הזמן לריב, גם בפינת קפה, וגם עם המשפחה, וגם בפייסבוק, מול כל התיוגים השליליים, ומול כל הדברים האלה. ועכשיו, אתה לא עובד בזה. נגיד, אתה עכשיו מהנדס, או שאתה נגר, או שאני לא יודע מה אתה. אין לך כוח, כמובן לריב. אתה אומר, די, נמאס לי כבר. באמת, אישית גם לי, שאני מאוד אוהב את כל התחום הזה של פוליטיקה ומדיניות ציבורית וזה. נמאס מבגץ. כמה אפשר לדבר על החבורה היצירתית הזאת? שכל הזמן ממציאה את עצמה מחדש ומוצאת פרשנויות מאוד פתלטלות של החוק. וכבר הבנתי את זה בשנה א' של משפטים, וברק מדינה אמר לי כן הם יצירתיים, וכן הם עושים פחות או יותר מה בראש שלהם. אז די, בשנה א' הבנתי את זה משפטים, זה היה לפני כמעט 10 שנים. די, באמת זה נמאס לדבר כל הזמן על זה, וכל הזמן לריב עם אנשים. כמה אפשר? גם אתה משכנע, גם אני עכשיו בא, עומד מול איזה קהל ומשכנע 70% מהם, שוואלה צריך להטיל ספק בבגץ. כמה אפשר לדבר על זה? זה כבר נמאס לי.
א', כמה אפשר וזה מתיש, אבל זה יוצר יותר מזה. קרב אנשי שמאל, לא נעים לך להזדהות כאיש ימין. לא נעים לך לבוא ולומר עמדות ימין, כי אוטומטית אתה צריך להיכנס למגננה. אתה לא רק צריך להיכנס לוויכוח. אתה בעמדת המגננה בוויכוח, אתה צריך להוכיח שאתה לא סותם פיות, אתה צריך להוכיח שאתה לא פשיסט, אתה צריך להוכיח שאתה לא גזען, אתה צריך כל הזמן להוכיח שאין לך קרניים, שהם מייצרים את הקרניים, כלומר הם לא מתווכחים עם התוכן של הדברים שלנו, הם מייצרים לנו דימוי שלילי, הם עושים לנו דלגיטימציה.
אבל גם אתם שמתם לנעמי זאתי קרניים.
כי אני קבע, החלטנו שאנחנו לא מסכימים לשחק את המשחק הזה שהוא רק חד צדדי, ואפשר שפעם אחת יעשו את זה גם לצד השני. אבל בסוף המטרה הייתה לייצר שיח, כלומר אנחנו באנו ושמנו קרן על נעמי חזן, ועשינו קמפיין ב-$150,000, אבל בזכות זה שעשינו את זה, לא סתם שמנו על הקרן, כן, הבאנו דוח שמצביע שהם נתנו מיליונים על מיליונים כל שנה של דולרים ל-15 ארגונים שהיו מעורבים ומסרו מידע ונפגשו, כן. או שוועדת גולדסטון ציטטה אותם כשהיא קבעה שישראל ביצעה פשעי מלחמה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, ובאנו ויצרנו שיח על ארגון כמו הקרן לישראל חדשה, שהתקציב שלהם היה באותה תקופה $30 מיליון, אחרי זה גם עלה וירד והתנדד, אבל $30 מיליון בשנה, של ארגון שאף אחד לא שמע עליו עד אותה תקופה. זה היה ארגון שהניע פה והפעיל פה והקים, ולמעשה היה הפיבוט המרכזי של מערך של מאות ארגוני שמאל רדיקלי, ואף אחד לא שמע עליו. אז אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו נעשה את הפרובוקציה הנדרשת, נביא את המידע שחשוב לנו להביא אותו לקדמת הבמה, ובניגוד לדוחות שעשינו על האקדמיה, הבנו שאם אתה רק מביא דוח, אף אחד לא מדבר עליו. אתה חייב להוסיף לזה פיקה ואיזושהי פרובוקציה ואיזשהו קמפיין שלוחץ על הכפתורים הנכונים, ואז אתה מגיע למצב שהיו שם מאות כתבות על הסיפור הזה בחודש, וכולם שמעו על זה, והנושא הזה קיים בשיח הציבורי כבר 10 שנים. עכשיו, כלומר, זה לא פרובוקציה לצורך פרובוקציה, זה פרובוקציה לצורך מעשי. אבל, אם נחזור לנקודה הקודמת, השמאל מצליח לייצר מין חוסר נעימות כזו, בטח במקומות כמו האקדמיה, אפילו בחברות ההייטק, בטח במשרדי ממשלה, משרד המשפטים. לא נעים לך להזדהות כדתי, כימני, כמתנחל, הכי גרוע, כביביסט, כליכודניק. לא נעים לך, כלומר, אתה תעדיף להוריד פרופיל, תעדיף להיות בשקף, ומצד שני הוא מציע לך, נניח, הסיפור של כחול לבן, למה היו פה כמה מאות אנשים פה באפרת שהצביעו לכחול לבן? מה הסיפור הזה? בכפר אדומים, בגבעת שמואל, שכה, הם מציעים לך מין כרטיס כניסה, זול כזה. אתה, כל מה שאתה צריך לעשות כדי שלא יתקפו אותך כפרימיטיבי, כחשוך, כגזען,
הצבעתי כחול לבן.
אתה הצבעת כחול לבן, ואופה, התקבלת למועדון של יפי הבלורית והתואר, היפים והנכונים והאמיצים והערכיים. כן. אתה אומנם ימני, אבל אתה ערכי, אתה ממלכתי, אתה נגד שחיתות, כי הליכוד זה שחיתות.
האמת, אתה אף פעם לא הרגשת ערכי, אתה תמיד גדלת בקירת ארבע. כחילוני בקירת ארבע זה קצת מצחיק, בטח תמיד תיגעו אותך כאיזה פשיסט. אבל אני יכול לתאר את ההרגשה, גדלתי בנווה מונוסון, יישוב של מצביעי העבודה ומרץ, הרגשתי תמיד שכמו גדי טאבו אומר משהו מאוד יפה, הוא הרגיש ששום דבר רע לא יכול לקרות לו. כלומר, הכל הסתדר. הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר, גם אם יהיה איזה פרשה, איזה הטרדה מינית לא עלינו, איזה מין מעילה, איזה עלמת מס, בסוף זה יסתדר.
כאילו משהו, מין ביטחון, ביטחון עצמי שכאילו בסוף, נגיד אבא של גלי טאוב, זה היה יושב ראש רשות ניירות ערך. אמנם הוא פותר על ידי, או פותר, או התפטר על ידי הליכודניקים, אבל הוא חלק מהליטה גלי טאוב.
יש לך איפה לנחות. כן. בוא נגח, יש לך מספיק מוסדות ומספיק גופים, שגם אם תיקח סיכון, גם אם תעשה איזה פלטה, ולעזוב דברים פליליים, גם אם תעשה, לא יודע מה, יחליטו להטיס אותך מאיזושהי סיבה, אפילו לא מוצדקת או מוצדקת, מה דפקית שלך, יש לך מספיק מקומות לנחות בהם ולהסתדר בהם. בימין אתה, כל איש ימין יודע את זה בחיים הציבורי, ועל רובם זה משפיע, והם נזרים ומפחדים. כל איש ימין יודע שיכול להיות שבאיזשהו שלב, אם הצליחו לבעוט אותו מהעמדה שהוא איכשהו הצליח להשתחל אליה, אין לה איפה לנחות. רוב הסיכויים שהוא לא ינחה טוב.
מאיפה התפיסה המוזרה הזאת ש... רק הבחירות חשובות ורק הבחירות ישפיעו, ואם נבחר ליכוד גדול, נמנע ממשלת שמאל, וזה פשוט יעבוד. כלומר, נלך לקלפי פעם בשלוש שנים, ארבע שנים, נצביע, ונשלוט. וזה פשוט לא קורה. כאילו, אתה מתאר בספר איזושהי מערכת יותר סבוכה שהתחלנו קצת לדבר עליה, אבל מאיפה בכלל המחשבה שזה הדבר היחידי שיכול לפתור את התסבוכת מגיע?
תראה, א', לנצח בחירות ולהקים ממשלה ושל חרוב בכנסת, זה עדיין הדבר הכי חשוב בפוליטיקה. מה שאני טוען בספר שפוליטיקה היא הרבה יותר מזה. פוליטיקה זו מלחמת רעיונות וערכים והתנגשות בין כוחות ואינטרסים שמתנהל סימולטנית בהרבה מאוד זירות ומגרשים. כלומר, זה לא רק החיים הפוליטיים, הכנסת, הממשלה, הממשלה טיפול, לא טיפול, תצליח לקדם מדיניות, לא תצליח לקדם מדיניות. א', מובן לנו מאליו שזה כבר מערכת המשפט. אנחנו מבינים שמערכת המשפט לקחה לעצמה את, למעשה, באמצעות בית המשפט העליון, את זכות הווטו. כמעט על כל החלטה, ומצד שני אנחנו רואים שיש לנו את היועץ המשפטי לממשלה שלקח לעצמו את הסמכות לתקוע את זה עוד לפני שהיא יוצאת, כלומר יש פה מין כיתור כזה, שתי זרועות משפטיות שמחתרות את המערכת הפוליטית.
פרה-רולינג על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שאומר אם החוק הוא בכלל מתחיל להיות חוקתי, ואם החוק הוא באמת עבר כבר את יועמש בטעות, הוא עשה איזה טעות בשיקול הדעת, נקרא לזה.
תראה, הם מסרסים את עצמם מראש, אתה מתאים את עצמך מראש, ליוויתי כמה מהלכים כאלה, מלכתחילה הם למדו את הלקח.
הם הליכודניקים, כלומר מראש הפוליטיקאי הימני שרוצה לקדם מדיניות.
רגע, אם אני אעשה את זה ככה, זה ייתקל במכשול הזה, ודינה זילבר או המשנה ליועמש הזאת, או היועמש עצמו יפסול את זה בעילה הזאת והזאת, ובכלל היועץ המשפטי של המשרד כבר מלכתחילה מסרס את החוק וכן הלאה. כלומר מלכתחילה מאוד מאוד מסרסים את זה כדי שזה יעבור את המכשול הזה של היועמש. אז הוא מחליט להעביר את זה או לא להעביר את זה, או תומך בזה, אומר לך, בכל זאת תוריד גם את זה וגם את זה וגם את זה, תנסח את זה ככה וככה וככה, אתה עובר אותו, נניח, אז אתה צריך כבוד שתעבור את בית המשפט העליון, וככה מראש כל המדיניות הימנית היא מאוססת ומרוסנת
ומסורסת. לאזרח הפשוט, מי שרוצה לנסות לדמיין מה זה להעביר חוק, אז האזרח הפשוט יכול בעיניי לדמיין מה זה להוציא רישיון עסק. שאתה אומר לך, טוב, אני אפתח איזה חנות שוקולד ביתית, ואז הוא בכלל אי אפשר בבית. אז אני אומר, טוב, אני אקח מקום בקומה הראשונה, באזור המסחרי. ואז הוא בכלל, לא, אתה צריך דווקא באזור תעשייה. אז אתה אומר, אז אני אבטר על השוקולד, אני אביא מבחוץ. הוא אומר, אה, תביא בחוץ, בסדר. ואז כל פעם מקצצים לך עוד סל ועוד סל, בסוף אתה אומר...
קריטריונים גם לא ברורים.
בסוף אתה אומר,
בסדר. קריטריונים ארציליים מופשטים ומשתנים כל הזמן.
אני אקים מקולת, זה דבר פשוט. אני אבטר על השוקולד בכלל, וליד הקופה יהיה, ואולי...
כי הרי אם הקריטריון ברור שאומר, אתה יכול להעביר חוקים כאלה וכאלה וכאלה, אתה אומר, טוב, למה אתם החלטתם? מי אתם? אתם לא המחוקק שתקבעו איזה חוקים מותר לחוקק, אבל אתה אומר, לפחות אלה הכללים, אני אתאים את עצמי, אבל כשהכללים הם מידתיות או סבירות, איך אתה יכול להתאים את עצמך בכלל? מה שלא תעשה, הוא יכול להחליט, זה לא מספיק מידתי. זה לא סביר בעיניי. עכשיו, כלומר, הכל מופשט מלכתחילה גם אצל היועצים המשפטיים, זה לא חוקתי. אין חוקה בכלל. כלומר, זה הכל קשקוש מקושקש. זה הכל מניפולציה שבאה ואומרת, מה שמתאים לנו עובר, כן, מה שמתאים לנו עובר ומה שמתאים לנו לא עובר, ואתם תתאימו את עצמכם מראש, ואחרי זה אנחנו נסול את זה בכל זאת. אז זה המגרש הראשון שאנחנו הבנו. אוקיי, סוף, נפל לנו הסימון באיחור של כמה עשרות שנים.
יש עוד זירה חוץ מהפוליטיקה, אלא המשפטי.
כן, עכשיו, מתישהו גם נפל לימין הסימון של התקשורת. אבל לא, עוד לא באמת יודע איך לעשות תקשורת ימין. תקשורת ימין בארץ היא, בוא, זה לא רציני, זה לא שם. הרבה מאוד מקרים זה עבדים. יש יותר ויותר קולות של אנשים עם חוט שדרה ועצמאות מחשבתית, ואומרים, אני, יש לי את הסדר יום שלי, ואני קובע את הסדר יום שלי, ואני לא מהדהד את סדר יום של תקשורת השמאל, אבל רוב התקשורת הימנית עוד לא שם. אז יש לנו תקשורת, ואז דיברנו על האקדמיה בהתחלה. האקדמיה זאת שנותנת את העון הסימבולי, הרעיונות שלה הם אלה שמחלחלים דרך עיתון הארץ ומעיתון הארץ. כלומר, אתה מתחיל מלמעלה מאיזשהו קודקוד של עולם הרוח, אם זה אינטלקטואלים, אם זה פרופסור, אם זה חוקרים, אם זה הוגים, ואם זה אנשי רוח, מה שמכונה אנשי רוח. ומשם התיאוריות האופנתיות מחלחלות דרך עיתון הארץ, דרך הסרטים, דרך המחזות, דרך הפובליציסטיקה, זה מחלחל לאיזשהן שמות קוד. כלומר, היום אתה אומר, קץ הדמוקרטיה.
שלטון החוק.
כן, אתה יכול להגיד, השמאל יש לו, השיח עובר כל כך הרבה פילטרים, ובסוף הוא מרודד ממש לרמת הסאונד בייט. אתה אומר שתי מילים, ארבע מילים, אתה אומר סיסמה, וחצי מדינה או כל המדינה ישר מבינה למה אתה מתכוון. עכשיו בוא אני אסביר, תראה כמה זמן לוקח לנו להסביר למה אנחנו מתכוונים. היום אתה יכול להגיד מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, אז יבינו, פחות או יותר מי שמעורב בשיח הפוליטי יבין מה אני מתכוון עכשיו. את כל מה שהסברתי עכשיו בחצי שעה הזו, כל מה שאנחנו מדברים עליו בחצי שעה הזו, במידה מסוימת יתחילו לו, מבינים את זה ברמה כזו או אחרת, אבל זה הכוח, אתה מייצר מסה של שיח, אתה מייצר שיח אקדמי, שיח אינטלקטואלי, שיח תרבותי, שיח תקשורתי, פובליציסטיקה, דיונים, עוד פאנל, עוד רעיון, עוד שיחה, עוד שיחה, עוד שיחה, בסוף אתה מזקק את זה, והרעיון והמסר והאג'נדה קיימת בכל הרבדים ובכל הרמות שלה, ואנחנו, אין לנו עדיין את היכולת לייצר את באמת את הדבר הזה על כל חלקיו. אז הטענה הגדולה של הספר אומרת, פוליטיקה זה הרבה יותר מאשר מי מנצח בחירות, זה שורה של מאבקים שמתרחשים סימולטנית וקשורים וסינרגטיים אחד לשני, בתקשורת, באקדמיה, בתרבות, בכלכלה, בזירה החוץ פרלמנטרית, במשפט, וגם בפוליטיקה. אז אתה אומר, שאלת, מאיפה הגענו לדעה הקדומה הזו?
שהכל פוליטיקה, גילו. שפוליטיקה והכל יוכרע שם, וברגע שנצביע נכון בקלפי, יהיה טוב, יש, דרך אגב, תהיה תחושה, אני מדבר אישית, בהרבה מערכות בחירות, לפני שככה קראתי את הספר, לפני שהבנתי את התובנות האלה גם חצי בעצמי, שהנה הגיע המשיח, ויינשטיין נבחר ליועץ משפטי, יהיה כזה טוב, זה כזה כמו תחושה, הנה טראמפ נבחר, עכשיו יפסיק הלחץ מאמריקה, יהיה פשוט, כל המציאות ישתנה. או מנדלבליט, שהיה מזכיר הממשלה, היועץ המשפחתי, וכלום, תחושה, בא המשיח.
תראה, עד היום...
זאת התחושה, זה הרגשות.
תחושה של שינוי, תחושה של, או, סוף סוף יקרה משהו.
אתה משם נשימה עמוקה ומרגיש משהו חדש.
אסור ללכת לקיצוניות ההפוכה, איפה שיש לפעמים, אני לפעמים אומר שהספר והמאבק, אנחנו קבוצה של אנשים שמנהלת המאבק הזה כבר כמה וכמה שנים, לפעמים יש לי תחושה שבמידה מסוימת המאבק אצל חלקים מסוימים בימין, הוא הצליח יותר מדי. כי לפעמים אנשים באים ואומרים לך, זה לא משנה מי ינצח בחירות, ממילא בית המשפט העליון מנהל את העניינים, ממילא המשפטנים מנהלים, ממילא התקשורת והמשפטנים מנהלים, ואסור ללכת לקיצוניות הזאת. זה לא שהפוליטיקה היא לא חשובה בכלל, וזה לא שאם לא תלך להצביע, וחמישה מנדטים ימניים יישארו בבית ותעלה ממשלת שמאל, המציאות תראה אותו דבר, כי ממילא הם שולטים במערכת המשפט ובתקשורת, זה לא נכון. לפוליטיקה יש כוח. ולו מהסיבה הפשוטה שרוב הפוליטיקאים בימין צריכים לבחר עוד פעם בפריימריז, והם צריכים לגרום לך לצאת מהבית עוד פעם, ויש להם גם לחלקם או לרובם ערכים אמיתיים ותפיסת עולם אמיתית, גם אם הם לא מספיק נחושים או מספיק מוכשרים כדי לקדם אותה, גם אם הם לחיצים ברמה מסוימת על ידי התקשורת. כלומר, זה לא שאסור ללכת לקיצוניות שאני רואה אנשים הולכים אליה של, זה לא משנה, אין לזה חשיבות. גם אם הם הולכים להצביע, הם עושים את זה במין חוסר חשק. יש לפוליטיקה חשיבות, יש לה משמעות. העובדה שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה בעשור האחרון, גרמה לזה שלמרות כל האזיקים והמשקולות שיש לו על הרגליים, מכל הזירות הללו וזירות אחרות, עדיין אנחנו חווינו פה את העשור הכי טוב בתולדות המדינה, ביטחונית, כלכלית, מדינית, התיישבותית, איזה מדד שאתה לא רוצה. כלומר, אני חושב שזו אחת הסיבות שאני נלחם למען נתניהו, אני חושב שהוא זה שמצליח, למרות כל האזיקים האלה שיש עלינו, ולמרות שהימין סובל מנחיתות בכל הזירות הללו שציינו, ומדי פעם מצליח לגרד איזשהו רוב דחוק וחלקי בזירה הפוליטית, הוא מצליח להביא את התוצאות הכי טובות האפשריות בתנאים הללו. עכשיו, אפשר להתווכח על זה או לא, אבל זו התפיסה שלי. עכשיו, צריך לחזור אחורה. אבל למה אומרים לך את זה? למה אנחנו חושבים ככה? א', כי גם אומרים לך את זה כל הזמן. מה אתה רוצה? 40 שנה אתם כבר בשלטון. מה הסאבטקסט של השאלה הזו? הסאבטקסט הזה אומר, לא משנה מה יש באקדמיה, בתקשורת, בבית המשפט העליון, בתרבות, בזירה החוץ פרלמנטרית, ביועצים המשפטיים, לא משנה למי יש את ההון הסימבולי ואת ההשפעה, מי הוא ההגמוניה שקובעת מה נכון ומה מוסרי ומה ערכי ומה דמוקרטי, ואתה צריך להתגונן ולנסות להשחיל דרך כל הדעה הקדומה הזו את המדיניות שלך. השאלה כשהיא אומרת, מה אתה רוצה? אתם כבר 40 שנה פשוט מתעלמת מכל זה, והיא אומרת, הדבר היחיד שקובע הוא מי מנצח בחירות. כלומר, א', יש לנו את התפיסה הילדותית הבסיסית הזו של הפוליטיקה, אבל בית גם נוטעים אותה בתוכנו. כן. נוטעים אותה וגורמים, אם אתה מנסה להשמיע איזושהי דעה יותר מורכבת, אז אתה תרצן, אתה משמיע תירוצים. זה לא תירוץ, זה ניתוח עומק של מה זה באמת פוליטיקה, ואני חושב שיהיה לנו טוב אם נבין מה זו באמת פוליטיקה, ונשקיע את המשאבים במקומות הללו.
אני חייב לומר שעשית עבודה די גרועה בספר. כלומר, נתת לי אותו להרבה אנשים לקרוא, אני, יש לי בבית ספריית השאלות כזאת, שאני נותן לאנשים לשאול ספרים, ונתתי זה למספר אנשים שאמרו, אני פשוט לא מסוגל לצלוח את העמוד הרביעי חמישי, אני כבר בכאלה עצבים.
קשה לי,
כן. קשה לי, זה כאילו, ואתה מתחיל בבגים, זאת אומרת, אתה שוחט את הפרה הכי קדושה.
תראה, אני, התגובות שקיבלתי מהאנשים, צד אחד אומרות את מה שאתה אומר, כלומר, זה מאוד מאוד מתסכל. מצד שני, אני חושב שהספר, לחלק לעצמי ציונים, הוא מאוד קרי. כלומר, הרבה פעמים אתה קורא אותו, יש לו תנופה, אתה קורא אותו מצד לצד. וזה באמת עולה לך בהרבה מאוד עצבים, כי נשמע, להיות איש ימין פה שמבין את המעורב באמת ובודק מה קורה, זה הכי מתסכל בעולם. אני חושב שהיום כבר כמעט כולם בימין מבינים את זה. אני חושב שמה שקרה פה בשנים האחרונות שכבר הוסרו המסכות, פעם זה היה לך בתחקור, עם פרשנות של חוקי יסוד, מידתים, מבחן הסבירות, המבחן השלישי.
אהרון ברק אלגנטי ברמה אלוהית, באמת הוא טוב.
זה תחקור, זה תחקור, זה עורמה, זה מניפולטיביות, היום זה לא, היום זה פטיש חמש שיורד לך על הראש יום אחרי יום אחרי יום, בעזות מצח, בחוצפה, מהמקפצה. ואני מרוצה שזה ככה. כי אני אומר, לך תילחם במשהו ארטילאי, כמו אהרון ברק. אי אפשר להילחם בזה, זה ארטילאי. אבל בכוחנות של אגף חקירות, והפרקליטות, ושי ניצן, וכתבי האישום המופרכים האלה, והסטנדרטים הכפולים שאתה רואה אותם כל יום, והאלימות והבריונות, והניסיון שלהם להפוך כל ביקורת הכי לגיטימית להסתה, והניסיון שלהם לסתום לנו את הפה, וזה שהם לא מכילים על עצמם את המבחנים האלה, ומה שיוצא עכשיו עם החשיפות של אילה חסון על מנדלבליט, והתגובה שלהם, וזה שהוא לקח לעצמו את הסמכויות של פרקליט המדינה גם, כל הדברים האלה הם כבר מקדישים את השעה, שאני חושב שכבר, אני יודע, את הדברים שאנחנו אומרים עכשיו, אם היינו אומרים אותם לפני 3 שנים, לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, חלקים גדולים בימין, הם אומרים לנו, אתם קיצוניים, אתם מגזימים, היום אתה צריך להיות הבן אדם הכי נאיבי בעולם והכי מנותק מהאירועים בעולם כדי להגיד לי אני ימני ואתה טועה. יש עוד בודדים, 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 אבל אין, כבר אין כאלה.
בוא נדבר על ראשון הליברלים בליכוד, על בגין, וככה ננסה להבין איך הכל התחיל בעצם.
אני חושב שהוא לא ראשון הליברלים באמת, זה מסבור שקרי.
הוא גדול הליברלי, הוא גדול, נקרא לזה התמימים, הג'נטלמנים.
לא, אנחנו ליברלים, גם אתה וגם אני ליברלים אמיתיים.
לא, אני מדבר איתך ליברלים במובן התקשורתי שהשמאל מתשתמש בו. אבל בגין הוא גדול הג'נטלמנים, האנשים, האיש הממלכתי.
האדר הבטרי.
לא, באמת, באמת, הוא שם, הוא היה נטוע שם, אבל הבנתי את זה בזכותך.
תראה, ברמת העומק, ברמת האישיות, בגין הוא באמת כזה, הוא היה בן אדם אצילי, הוא היה בן אדם פלורליסט, ליברל, הוא היה בן אדם שאומר זה שהשמאל פגע בי והשתיק אותי, אני לא אעשה להם יותר, וזה תכונה שצריך להציל אותה, האדר הבטרי הזה, זו תכושה שצריך להעריך אותה.
לא נקמנות סתם מגילה. כן. סתם, נספר סיפור קטן, שלא קשור בכלל לפוליטיקה, שבכלל לא קשור למפאי, שבכלל לא קשור להגמוניה, בגין יורד מהמטוס, בקהיר, שהוא נוחת להיפגש עם סדאט, כחלק מהמסע מתן לשלום, והוא מנשק את ידו, את ידה, של אשתו של סדאט. אך בעולם הערבי זה דבר שלא יעשה. אבל הוא ג'נטלמן, הוא ג'נטלמן אירופאי. עכשיו, למחרת בבוקר הוא הולך ראשון במלון, ולמחרת בבוקר כל העיתונים במצרים מלאים בזה שהוא השפיל את סדאט, שהוא אנס, כמעט אנס את אשתו. זה פסנישט ביידיש. זה לא שייך לנשק את היד של אישה ערבית. אתה לא מבין איפה אתה נמצא.
כן. אז מצד אחד, יש מה להעריך בזה, והאדר הבטרי זו תכונה שאני חושב חבל שאין לנו יותר ממנה. אבל אתה יודע, יש את המקום השני, שבו, אני חושב שנניח הילדים של בגין, או הבן של בגין, בני בגין ודומיו, דן מרידור ואחרים, הם כבר הפכו את זה לפוזה של אדר הבטרי. כלומר, אתה עסוק בלהראות כל היום את האדר הבטרי, עכשיו אין לך שום קשר, כשמישהו בועט לך, אני לא יודע מה, מישהו מקייס אותך, ז'בוטינסקי אומר את זה, לעמוד דום וכשמקייסים אותך, כשמישהו מרביץ לך, אתה לא עומד ואומר לו תודה, זה לא הדר, זה טמטום. עכשיו, מנחם בגין, אני חושב, היה במידה מסוימת גם תמים, לא רק אציל ולא רק עם הדר ולא רק...
מה הוא אומר? הוא נכנס למשרד ראש הממשלה, התיישב בכיסא המרופד, ומה הניע אותו?
בגין בא, ואני מצאתי מאמר בביטאון חירות מ-51, אני חושב, 50 או 51, שבא ואומר שבדמוקרטיה הממשלה באה וממשלה הולכת, והפקיד לעולם נשאר.
ה-Civil Servant, הבריטי.
כן, התפיסה הבריטית של ה-Civil Service. וזה פשוט תפיסה לא נכונה, כי יש דמוקרטיות אחרות, שבהן, לדוגמה בארצות הברית, איך שנכנס ממשל חדש, עשרות אלפי משרות...
כן, הדואר מתמלא במכתבי פיטורין.
ואז אתה מחליט את מי אתה משאיר ואת מי אתה מחליף, כדי לקדם וליישם את המדיניות שלך. ומה שקרה, אתה יודע, אומרים לך, מה אתה רוצה? אנחנו לא נרדוף את מפאי, כמו שהמפאיניקים רדפו אותנו בתקופת הפנקס האדום. עכשיו, בין לרדוף אותם, תמונת מראה של הרדיפה שלהם, לבין לפתוח את השורות ולעשות דמוקרטיזציה של מוקדי הכוח, יש קשת שלמה של אפשרויות. והקשת השלמה של אפשרויות אומרת, אם עד היום אנשי ימין לא יכלו להיות פרופסורים באקדמיה, ולא יכלו להיות שופטים, ולא יכלו להיות ברשות השידור, ולא יכלו להיות פקידים בכירים וכן הלאה.
ולהוציא ספרים.
ולהוציא ספרים, ולא יכלו להיות להתקדם בצבא, אני לא אעשה את ההפוך שעכשיו אנשי שמאל לא יוכלו, אלא אני אפתח את זה שתהיה דמוקרטיה אמיתית. כלומר, אם אתה בעצמך מבין, ובגין ידע, זה אבסורד, בגין ידע שהייתה את הרדיפה הזו, כי הוא חווה את הרדיפה הזו.
אפילו לא קראו לו בשמו, קראו לו החבר כנסת שיושב ליד בדר.
אבל בכינויים, אנשי ימין רעבו ללחם בתקופת הפנקס האדום. לא היה להם משרות, הם לא התקבלו לעבודות. אנשי ימין שכן קיבלו עבודה פחדו.
פורסם על אלדד.
על ישראל אלדד, והם היו צריכים להחזיק פנקס אדום גם כשהם לא...
פרופסור לא הצליח לקבל עבודה אפילו בתור מורה, ויש לי הרבה כבוד למורים.
ואז אתה אומר, רגע, אם אתה חווית את הרדיפה הזו, נבחרת לשלטון, כולם מצפים לך, כולם הבינו, אנשי שמאל, שמעתי סיפורים מהאנשים, וגם אחרי זה מצאתי עדויות לזה בכתובים, אנשים כבר הכינו את מכתבי הפיתורים שלהם, המנכלים, הפקידים של מפאי, שב-77 הם אמרו, טוב, ממשלת ימין נבחרה, מובן מאליו שהוא יחליף אותנו. ואז בגין ואמר, באנו לשרת, לא לרשת. זה היה המשפט שלו ממש יום אחרי.
האמת היא שזה קורה עד היום, אפילו בקרב אלה שהם לא נקרא לזה ליכוד, נגיד בנט ושקד, שבאו עם איזשהו גל חדש ולשנות.
זה השאיר כן את אמי פלמור.
גם בנט השאיר את מנכ"ל המשרד הקודם, וגם איילת שקד. עכשיו ניסיתי להעביר איזה מסר לשקד, והצלחתי גם, של מה פתאום את משאירה? והתשובה היא תמיד מגומגמת, תמיד כזאת לא, אני לא רוצה ליצור ריבים, יש לי קרבות יותר חשובים, תמיד זה מין משהו כזה של אני רואה תמונה יותר רחבה, תאמין לי, היא תעזור לי לקדם את המדיניות.
כי מה קורה? פוליטיקאים, בכלל כל בן אדם, הוא לא רוצה מלחמות מיותרות. כלומר, אתה בא ואומר לעצמך, מה אני צריך את הכבוד שאם זה יכול? אתה יודע, אני חושב הפוך, אבל הנטייה הטבעית שלנו היא להגיד אם אני יכול לעשות את האג'נדה החשובה לי, 1, 2, 3, את החמישה דברים שחשובים לי, בלי להיכנס ולבזבז אנרגיות שיעלו לי באון סמלי או ביוקרה או במעמד או בהשפעה על 1, 2, 3, 4, 5 דברים אחרים, אז אתה מעדיף לוותר על המחשב. השמאל מייצר מלחמת עולם וסוף העולם ותחושה של קץ הדמוקרטיה ותחושה של היסטריה, מכל מינוי ומכל צעד שלטוני ומכל מדיניות הכי מינורית שיש. כלומר, אם אתה מייצר מלחמת עולם על כל מהלך מינורי, אז גם אם תפסיד את המלחמה הזו, מנעת את השינוי המז'ורי. והשמאל מבין את זה, ובימין לא מבינים את זה. לא מבינים את זה, א', כי אנחנו לא מספיק, אין לנו מספיק תחוש הפוליטי ולהבין את הציניות נניח של השמאל. חסרה לנו להבין את הציניות שזה הכל מניפולטיבי, שמישהו החליט, אף אחד לא צריך להחליט אפילו, זה כבר, זה, אתה יודע, התוכנה כבר עובדת, הימין רוצה לעשות משהו, השמאל, אוטומטית, כולם מעדדים את זה שזה קץ הדמוקרטיה, או מתקפה על שלטון החוק, או פשיזם, או גזעני, או מה שלא יהיה, שעות שידור שלמות, ואז יש לך את האנשים הרכים באמצע, שאתה צריך להסביר להם, לא, זה לא כצעקתה, וכן הלאה וכן הלאה, אז אתה באמת מנהל מלחמת עולם סביב כל דבר מינורי, לפעמים אתה תנצח את זה, אבל בטוח שלא תגיע לשינויים המז'ורים, וכמו שאתה אומר, הרבה מאוד אנשים מוותרים על המאבק מראש. הם רואים את הבלגן, הם רואים את המומות, הם אומרים, מה אני צריך את זה?
למה אתה נתפל דווקא לבני בגין? ספר על הסיפור אם תרצו ואיתו. אני אגיד משהו קטן על בגין. בגין, בני בגין, היה חבר כנסת לאורך הרבה כנסות, והוא, מכיוון והוא הצנוע באדם, אז הוא גם נסע באוטובוס ובזבז את הזמן שלו, אבל זה בעצם לא הזמן שלו, זה הזמן של כולנו. והדבר בעיניי יותר חמור, הוא לא לקח לעצמו עוזרים פרלמנטריים. כלומר, בוא נראה מנכ״ל מתפקד בחברה ומביא אותה לאחוזי צמיחה משנה לשנה של 10%, של 5%, שזה גם אחוזי צמיחה יפים, בלי צוות. כלומר, איך אתה, בשם הצניעות, בשם נגיד, יבוא מנכ״ל ויגיד, אני עכשיו רוצה לחסוך כסף לחברה. אני לא לוקח לא מזכירה, לא נהג, אני לא לוקח את תקציב גדול ללשכה שלי, שתהיה לשכה מכובדת, שיבוא אנשים וזה, לא, אני דוגל בצניעות, ובני בגין, לא, אין לו עוזרים, עכשיו איך אתה מקדם מדיניות מול מי שאין לו עוזרים?
פעם הייתי חושב שזה פשוט גולמיות, שזה פשוט מין גולם חסר תועלת, תמימות, נאיביות, חוסר הבנה של איך הדברים עובדים. היום אני עוד יותר ציני מזה. היום אני בא ואומר, לא אכפת לו מזה בכלל. יותר חשוב לו, מאשר לקדם מדיניות ימין, יותר חשוב לו שיגידו עליו שהוא צנוע. יותר חשוב לו שיגידו עליו שהוא ערכי. ובגלל זה אני אומר שזה כבר לא האצילות, זה לא הממלכתיות, זה לא הדר הבטרי של אבא שלו, שבאמת היה כזה. אלא יש לו איזשהו צורך פסיכולוגי להראות כל הזמן כמה הוא צנוע, כמה הוא ערכי, כמה הוא ממלכתי, כמה הוא הבטרי האחרון, כמה הוא הדמוקרט הפלורליסט עם ההדר הבטרי הז'בוטינסקאי הרוויזיוניסטי, בניגוד לכל האחרים. כלומר, אני חושב שבמידה מסוימת זאת אפילו הוכחה, למי, אי אפשר להוכיח, זה לא מדע, זה לא פיזיקה, אבל במחשבה שלנו תנסה להבין מה יכול לגרום לאדם לנסוע באוטובוס לעבודה ולהשחית את זמנו של שר בממשלה, שהיה חבר בשישייה שמנהל דיונים על הגרעין האיראני, לגרום לו להשחית את זמנו על נסיעה באוטובוסים, ומה יכול לגרום לו לזה שהוא לא ירצה לקחת יועצים ולשכה שתעבוד אצלו. זה כנראה חוסר אכפתיות מהדבר עצמו, לעומת התועל, כלומר, הוא מפסיד את היכולת לקדם את המהלכים כמו שצריך ולעסוק בהם כמו שצריך, הוא מרוויח יחסי ציבור טובים. ואתה מבין שכנראה יחסי הציבור יותר חשובים לבני בגין הצנוע הידוע מקידום האג'נדה בשמה הוא נבחר. הרי מה אתה עושה שם? אתה נשלחת לשם כדי לקדם אג'נדה, אתה אפילו לא לוקח עוזרים שיעזרו לך לקדם את האג'נדה הזו. עכשיו, אם הוא היה בא ומצליח, אם היית בא ואומר לי, בסדר, הוא לא לקח עוזרים, והוא נוסע באוטובוס, אבל תראה את רשימת ההישגים שלו. הייתי אומר לך, תשמע, הוא פנומן, הוא לא צריך עוזרים, הוא לא צריך יועצים, הוא יכול לעשות זה תוך כדי נסיעה באוטובוס. הייתי מוריד לפניך את הכובע, אומר סבבה, זאת הדרך שלו, אין לי בעיה. אבל אין לו שום הישג. הבן אדם היה שם איזה 25 שנה בכנסת, הבן אדם היה שר, לא יודע בכמה ממשלות, 3-4 ממשלות, אין לו שום הישג שאתה יכול להצביע עליו. עכשיו, מה הדבר היחיד שאתה זוכר מבני בגין תקשורתית, דברים פוליטיים שהוא עשה בהם? שהוא תקע מקלות בגלגלים של חקיקה ימנית. כלומר, כל מה שדיברתי עליו לפני זה, שיש להם את היכולת להפעיל את הלחץ, אני חושב שבמקרה של בני בגין, הם אפילו לא צריכים להפעיל את הלחץ. המערכת של ההתניות, האילוף, עבד כנראה כל כך בהצלחה כשהוא היה ילד, כשהוא היה אדם צעיר שגיבש את התודעה שלו, שהימין היה ממש ממש נרדף. הוא גדל לתוך ילדות שההורים שלו היו נרדפים, ודומיו, ציפי לבני ודן מרידור ורוני מילו ואהוד אולמרט, הם גדלו לתוך כל כך, אהוד אולמרט הוא שונה, כי לאהוד אולמרט עוד היה חוט שדרה הרבה מאוד שנים, ובאיזשהו שלב הוא נשבר, אבל החבר'ה האלה גדלו לתוך כזו תרבות של רדיפה כוחנית, ואני חושב שמה שהכי עשה את זה שם יותר מהרעב בבית, או זה שההורים לא מצאו עבודה, או לא התקדמו, או לא קיבלו את הכבוד שהם היו ראויים לו, אני חושב שמה שהשפיע עליהם מאוד זה העון הסימבולי הזה, העובדה שהם גדלו בשכונות, הם גדלו ברחביה, או שהם גדלו בשיקון עובדים שם בתל אביב, והם הלכו לצופים, או הם הלכו לבית ספר תיכון, הם היו תמיד צריכים להצטדק ולהסביר את עצמם, והם היו הפשיסטים.
אני חייב לספר סיפור סתם אישי, אני גדלתי יישוב ביישוב שמאלני, ואני זוכר שגם אני הייתי כמובן בתור ילד בכיתה ב', מה אתה מבין בפוליטיקה, ובאמת רבי נרצח כשהייתי בכיתה ב', ואני זוכר שהגענו לכיתה וידענו שאחד מהחבר'ה, ההורים שלו, חשבנו שמצביע ליכוד, והשמנו אותו ברצח רבין, אנחנו ילדים בכיתה ב', כלומר, אני רק חושב על הלחץ המנטלי שהפעלנו על אותו ילד.
ואתה מדבר על שנת 95. עכשיו, 95 זה לא 1960. ב-95 חצי מהעם הוא ימני. ב-1960 תנועת החירות קיבלה לא יודע כמה, 12 מנדטים, 8 מנדטים, 17 מנדטים, אתה יודע, זה היה זז כל הזמן. כלומר, זה היה מיעוט קטן, נרדף. הם גדלו נרדפים על אמת. ואני חושב שזה הטביע בהם חותם, ואז כשהם הגיעו לשלטון, אתה אומר, למה אנחנו מצביעים ימין ומקבלים שמאל, או למה לא שלטנו? אז בשלטון כבר 40 שנה, ממשלות הימין הראשונות, רוב הליכוד היה מורכב מבני בגינים, דן מרידורים, אורי אלין, שאחרי זה מתגאה בחלקו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובכוח שהעניקו לאהרון ברק ולמהפכה השיפוטית. כלומר, דן מרידור שהיה גם כן מנוע בסיפור הזה, והיום הוא יושב ראש דירקטוריון בצלל. אתה כאילו מבין פתאום, מה יש לדן מרידור להיות א', אם דן מרידור היה נשאר איש ימין, איש עקרונות ימני, שנאבק למען, היה נשאר כמו נתניהו נניח, שזה, הם התחילו באותו מקום. אם הוא היה נשאר כמו נתניהו, היה לו סיכוי להיות יושב ראש דירקטוריון בצלל? היה לבן שלו סיכוי להיות שחקן תיאטרון בישראל? אין חיה כזאת, זה לא, כולם מבינים, זאת אומרת, הכללים פה ברורים, בגלל זה, לא, כשאומרים לי, אתם סותמי פיות, אתם זה, אתם זה, אני כבר הרבה פחות תמים, אני כבר לא בא וחושב שאני צריך לשכנע את אנשי השמאל שאני צודק, שהם סותמי פיות, ואני בסך הכל מבקש. אני חושב שהרבה מאוד, עזוב את הלא מעורבים פוליטית, ואת האנשים שלא מתאבקים, כשאני עומד מול מישהו מעיתון הארץ, ומתווכח איתו באיזשהו מקום, או משתתף באיזשהו פאנל עם אנשים מארגוני שמאל, או אנשי אקדמיה משמאל שמעורבים פוליטית, וממש, אתה יודע, הם בתוך הסיפור, התחושה שלי, שהם יודעים טוב מאוד שאני צודק. הם פשוט, אני מייצג את הצד החשוך, האלים, המסוכן, הפשיסטי, זה שזרע הפורענות שראינו לאן זה מגיע. כלומר, תפיסת העולם בשמאל הרדיקלי היא כל כך דיכוטומית. בבחינתם הם באמת בטוחים שבתוך כל אחד מאיתנו מסתתר נאצי קטן או לפחות פשיסט גדול. והם האליטה הנאורה והמתקדמת. זה אהרון ברק מפורש, זה המנוע של כל הסיפור הזה. הם הנאורים והמתקדמים, והם צריכים להציל אותנו מעצמנו. ומכיוון שהציבור פה הולך ימינה, והוא בעיניהם חשוך ופרימיטיבי ומסוכן ואלים וגזען, וכל מי שאדם דתי או מסורתי או בכלל לאומי, זה נתפס בעיניהם כאיזושהי סכנה גדולה. חובתם המוסרית זה לעצור את זה. הם ברזיסטנס בכלל, הם ברזיסטנס האקדמי, והם ברזיסטנס המשפטי, והם ברזיסטנס התקשורתי.
אבל מה עם הסיפור האישי עם בגין? אחר כך גם הוא השפיע על היחסים שלך עם אשתך.
כן, על מי מוריד את הזבל.
כן, עשיתי שיעורי בית.
כן, תן לי לזכר, זה התחיל להתגלגל בכלל. שמע, אני זוכר ממש בימים שהקמנו את אם תרצו, אז היינו מפגשים לפעמים במרכז מורשת בגין. ואני זוכר שרציתי בכלל לדבר איתו בכלל, וקלטת שזה לא מעניין את הבן אדם. ממש לא מעניין אותו, לא מעניין אותו שקם ארגון חוץ פרלמנטרי, שרוצה להילחם למען חופש אקדמי ונגד סתימת פיות של אנשי ימין באקדמיה.
כן, ומי שלא מעורב פוליטית או בארגונים כאלה, לא יודע כמה זה כן מקובל שחבר כנסת מהשורות האחוריות, סך הכל בני בגין, לא שר הביטחון,
חזר לפוליטיקה.
כן, מישהו,
אתה אומר איש ימין.
הם מה זה שמחים להיפגש בדרך כלל? אם הם באמת אנשי ימין, הם אומרים בוא נשב ותזמינו אותי.
והיה וקום מוחלט, אם תרצו, היא הייתה אחד הארגונים הראשונים שקמו מאז עוד כמה וכמה ארגונים, התנועה למשילות וכהלת וישראל שלי ומילואים ניקים בחזית ושפי פס ודרום תל אביב, קמו עוד הרבה גופים.
ב-2006
כשקמנו את אם תרצו לא היה כלום, היה מועצת ישע, זה בערך מה שהיה. ואז אתה כל השאלה לא מעניין אותו, אז זה כבר העיר לי איזושהי נורית הזרה. בקיצור, ואז עשינו את הקמפיין נגד הקרן החדשה, ותשמע, זה תפס כמו אש בשדה קוצים, והם חטפו מכל הכיוונים, וחלק מה שעשינו בקמפיין, הבאנו אנשי שמאל ציוני לתקוף אותם, צלחנו להביא אנשי שמאל ציוני, ואנשי מרכז שבאים ואומרים, רגע, 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 להציג את ישראל כהתגלמות הרוע עלי האדמות, לממן ארגונים כמו בצלם, כמו שוברים שתיקה, ארגונים שאחרי זה מוסרים מידע לוועדת גולדסטון, או אנשים שמעידים בפני ועדת גולדסטון, שמצטטת אותם, זה לא לגיטימי וזה לא ראוי, וחשוב שנכיר את זה, והם חטפו מכל הכיוונים, לא הצליחו לבנות קו הגנה, ואז פתאום אני אקבל טלפון, כשבאמת הם בתוך צונמי, ואנחנו על הגל.
כן, תפתח רדיו.
אמרו לי, תפתח רדיו, תדליק רדיו, בני בגין מדבר על הקמפיין שלכם, על הקרן החדשה, ואני עוד כנראה קצת תמים, אני מדבר לך ינואר 2010, אפילו היה פברואר 2010, זה התחיל, זה היה קצת אחרי. ואז אני שומע את בני בגין בא ואומר שהוא נפגש עם אנשי הקרן החדשה ורופאים לזכויות אדם, והם הציגו בפניו מסמך שמוכיח שמדובר בטענות שקריות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני מכיר את המסמך הזה, זה מסמך שחיבר דוקטור אמיר פז פוקס, מניפולציה סטטיסטית, אם אתה רוצה אני יכול לפרט אותה.
כן, עכשיו הוא דוקטור לגיאולוגיה, הוא לא איזה ילד.
מניפולציה סטטיסטית, אני אחסוך את כל הסיפור הארוך, הוא לקח את כל מאות ההפניות שאמרנו שזה המקרים שבהם מצוטטים בהערות שוליים ארגוני קרן חדשה כאלה, ובא ואמר, אלה לא רלוונטיים כי הם בכלל לא ברצועת עזה אלא ביהודה ושומרון הם רקע, אלה לא רלוונטיים כי הם בכלל מהתקופה שלפני עופרת יצוקה, אלה לא רלוונטיים כי איזה משהו אחר, מוריד שם איזה שלושה קריטריונים, מוריד, 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 נשאר עם איזה 14 הפניות מתוך איזה 200 שאנחנו הערנו עליהם, ואז הוא אומר, רק 14 הפניות מתוך 1400, לא זוכר כבר את המספרים בדיוק, 18 מתוך 1400, רק 1.3, לא 92% כמו שהם אומרים, מה המניפולציה בסוף? הוא הוריד את הכל מהמכנה, אבל במונה הוא לא נגע. עכשיו, אם אתה רוצה לבדוק מה היחס, אם אתה אומר זה לא רלוונטי וזה לא רלוונטי וזה לא רלוונטי, אז אתה מוריד לא רק את המונה של מה שמצאנו, תוריד את רק את, תשאיר רק את הערות השוליים גם במכנה למטה, לא רק במונה למעלה. ואז אמרתי, טוב, עבדו עליו. הבן אדם בא, והוא בא, והוא יוצא להגנתם, נפגש, אני מרים לו טלפון, אולי שעה אחרי הרעיון שלו ברדיו. ואני אומר לו, שלום, מדבר ארז תדמור, אם תרצו, הייתי שמח להיפגש איתך, וזה יכול לעשות את החיקוי, אבל לעזוב אותך.
לא, כן, כן, אנחנו בפורמט טוב.
כן, אז הוא, כן, אם אני מדבר, אמרתי לו, ארז תדמור, מתנועתי ותרצו, הייתי שמח, שמעתי את הרעיון שלך ברדיו, והייתי שמח להציג לך את הדברים, איך שאנחנו רואים אותם, את הצד השני. אמר לי, איני מעוניין בכך. עם פאטוס, הוא לא יכול להגיד איני מעוניין בכך, איני מעוניין בכך.
תשמע, לא מתאים לי, אני עסוק, אין לי עוזרים.
לא, תראה, אני חושב שאם נפגשת עם אנשי הקרן החדשה, שתוקפים את צהל, ואני חושב שגם הציגו בפניך עובדות לא נכונות, אתה מציג את עצמך כליברל, כפלורליסט, תשמע אותנו, תחליט מה שאתה רוצה, אבל תקדיש לי חצי שעה מזמנך, תשמע, לא תוכל לכפות זאת עליי. לא, אני ממשיך לנסות שכנע עוד קצת זה, לא תכופף את ידי, אתה יודע, הכל עם פאטוס כזה, הוא לא יכול להגיד, לא תכופף את ידי, לא תכופף את ידי. ומאז, אתה אמרת, זה השפיע על חיי הניסויים שלי, מאז כל פעם שאשתי אומרת לי להוריד את הזבל, אני לא תוכלי לכפות זאת עליי, לא נגיד, מאז כבר, הייתה תקופה שהייתי עושה את זה, אבל כבר עברו 10 שנים, והחלפנו את השתיק.
כן, מה לעשות. כן. אחד הדברים המעניינים שאתה נוגע בהם בעיניי בספר זה זירת התרבות, וזה נראית כמו זירה, שוב, אם אתה לא מבין אותה ואתה לא מכיר אותה, אתה אומר עצמך, אין סרטים ישראלים טובים יותר. כאילו זה היה עידן בסרטי הבורקס, שגם נקראים סרטי בורקס בתור זה
זלזול. יש מדי פעם סרטים ישראלים טובים.
לא, אבל אני אומר, יש לנו המון יצירתיות בעם ישראל. והמון אנשים מאוד מוכשרים, אני מכיר אישית שבתחום הקולנוע, בתחום של הפקות, בתחום של פרסום, הרבה מאוד מהסדרות שנמכרות לארצות הברית ואחר כך מופצות בכל העולם, הן סדרות שנכתבות כאן בישראל ואנשים רואים אותן בשקיקה בחול, ובתחום הקולנוע יוק, ואתה בטוח שפשוט לא מוצאים יותר סרטים. מה קרה שם בתחום התרבות ולמה הוא כל כך חשוב?
בסוף אני חושב שאיפה שאין באמת יצירתיות, איפה שאין באמת חופש יצירה, איפה שאין באמת פלורליזם ויש יותר ניסיון לקלוע לטעמם של הלקטורים ולהתאים לאיזושהי אג'נדה שהיא האג'נדה הנכונה וכן הלאה וכן הלאה, אני חושב שזה לא רק בעיה של התרבות, בתרבות יותר קל לראות את זה, אבל לא יכול לצמוח משהו בעל ערך כשאין באמת, כל מה שמצפים לך, המערכת הפעלה היא מאוד מאוד פשוטה, אתה צריך לשחוט פרות קדושות, אתה צריך לבקר את הדברים המאוד מאוד ספציפיים. אתה יודע,
או כמו שאמרו בלטמה, שהציעו סרט כלשהו ללקטורים, אז הם עשו על זה מערכון. אני לא מבין, איפה הערבי בסרט? אין ערבי. מה זאת אומרת אין ערבי בסרט?
קח את הסיפור של רועי אורנשטיין, בן אדם רוצה לעשות סרט על מבצע מוקד. מבצע מוקד זה אחד המבצעים הצבאיים, נלמד בכל אקדמיה של חיל אוויר בעולם. תוך כמה שעות חיל האוויר הישראלי השמיד את חיל האוויר המצרי, ואחרי זה עשה את אותו דבר עם חיל האוויר הסורי, ואתה בא ומסתכל, וזה הכריע את מלחמת ששת הימים, ממש בשעות הראשונות. ואתה אומר, בנה, רוצה לעשות איזה סרט, הגיש את התסריט, ואז כתוב לו שם בתשובה, התסריט מהודק, כתוב היטב, ת-ת-ת-ת-ת, אבל חסר הממד האנטי-מלחמתי. זאת אומרת, הוא רוצה לעשות סרט שמציג את הגבורה ואת הגאונות הצבאית, נניח.
כמו מידווי.
זה לא, כן.
כמו Brothers in Arms, כאילו, אחים לנשק.
אנחנו מבינים, כנראה יוצאים מאיזושהי נקודת הנחה, שאנשי ימין לא מבינים שמלחמה זה רע. כנראה שבמוח שלהם, הם חושבים שאנשי ימין הם מחרחרי מלחמה, ואם לא נעשה סרטים שכל יום יסבירו, שכל סרט וסרט שנעשה בישראל יסביר שמלחמה זה רע, אז חלילה הציבור פה עוד עלול לתמוך במלחמות ולהיות מלחמתי ומיליטריסטי ומחרחר מלחמה. ולכן חובתנו כרזיסטנס התרבותי שיושב על השלטר בתפקידנו כלקטורים, שבוחרים, תפקידנו להבדיק שכל סרט יהיה בו את הממד האנטי-מלחמתי, אתה מבין? כלומר, הדעה הקדומה...
רגע, אבל מה הפעם?
הרי אף אחד לא באמת חשב, הדינמיקה שאמרתי עכשיו לא באמת עברה בראש של הלקטור, אבל זו הגדולה, של הגמוניה, זו הגדולה של אליטה, שהקודים שלה הם כבר הוטמעו כל כך בבן אדם, שכל התהליך הזה שתיארתי פה עכשיו, הוא קורה טבעית, בלי שהבן אדם מודע לזה בכלל, שזה התהליך
שהוא... וכמו הילדים בני שנתיים, שמשחקים בפלאפון, ולא מבינים שום דבר בטכנות, והם לא צריכים להבין. עשו את
אז הלקטורים כבר תוכנתו, הם תוכנתו מובן מאליו, שבסרט על מלחמה, צריך להיות הממד האנטי-מלחמתי, והוא לא מבין בכלל שהוא מוטה פוליטית כשהוא אומר את זה, הוא לא מבין שהוא משתיק, הוא לא מבין שהוא עושה אינדוקטרינציה פוליטית, הוא לא רוצה לעשות סרט שמסביר את הממד האנטי-מלחמתי, מובן לו מאליו שכל הצופים שלו לא רוצים ללכת למלחמה, ולא בא להם להיהרג במלחמה, ולא בא להם שהבן שלהם יהרג במלחמה, ולא בא להם לראות סרט פדגוגי, בא להם לראות סרט אקשן. כלומר, הדבר הבסיסי הזה לא... כשזה המצב, כשאלה הלכי הרוח של הלקטורים, איך יצמח משהו בעל ערך? כלומר, זה גם מוטה.
ומה אלטרנטיבה?
זה גם עלוב בכלל
שאני שומע, נקרא לזה, את הימין המשכיל או את הימין הביקורתי, וואלה, כל מה שיש לכם לומר, זה רק ביקורת, 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 ביקורת. בואו תנו פעם אחת איזושהי סיסטמה, משהו שיכול לעבוד, משהו שהוא אלטרנטיבה. כל הזמן לבקר את המערכות הקיימות, וואלה, משעמם ונמאס. נמאס לשמוע ביקורת.
תראה, זה קל להגיד, אבל כשאתה נותן 80 מיליון שקל בשנה לקרנות קולנוע, שעובדות על פי מערכת ההפעלה הזו שתיארנו פה, ויש הרבה דוגמאות לזה, וכשהקרנות לא לוקחות חזרה, השיטה של היצירת סרטים בארץ זה שהקרנות נותנות 30-40-50% מהתקציב, אתה משיג איזשהו מאץ' מקרן בינלאומית, עושה איזו קופרודוקציה גרמנית-ישראלית, ספרדית-ישראלית, לא משנה מה, ואז הקרנות לא לוקחות חזרה את היחס שמגיע להן בהכנסות. ואז מה התוצאה? התוצאה היא שהיום כשאתה רוצה לעשות סרט כזה, שהוא מדגיש את הממד האנטי-מלחמתי נניח, או נגד הכיבוש,
אנחנו מדינה חופשית, יכולים להפיק סרטים גם בלי קרנות.
אתה מגייס 60% מהתקציב שלך מהשוק הפרטי, או מקרנות זרות, או ממשקיע עצמאי, ועוד 40% מהקרן לקולנוע, או הקרן לעידוד...
רבינוביץ', כן.
רבינוביץ' וזה. אז אתה צריך לשים 60% מהעלות, אבל אתה מקבל 100% מההכנסות. ולעומת זאת, כדי לעשות סרט מסוג הדברים שאני ואתה רוצים, נניח, היינו רוצים לעשות אם היינו קולנוענים, אתה צריך להביא 100% מהעלות כדי לקבל 100% מההכנסות. כלומר, נוצר פה עיוות שהרף עוד יותר גבוה. לא רק שהרף הכלכלי הוא עוד יותר גבוה, זה המקום, הרף הראשון שבו הרף שלך הוא הרבה הרבה יותר קשה, כי זה לא כלכלי. לא כלכלי, זה עולה לך כמה מיליונים יותר לעשות סרט ימני. יש לך את הרף של זה שבתי הספר לקולנוע, מלכתחילה עושים את האידוקטרינציה מה נכון לעשות ומה לא, ואנשי ימין לא הולכים אליהם. יש לך את מבקרי הקולנוע, שקובעים מהו סרט טוב ומהו סרט לא טוב, וגם אם תעשה סרט אף אחד לא יבוא לקולנוע.
שוב, חלק מתיבת תעודה הזאת.
כן, כן, יש לך פה שורה של מכשולים, שבשוב אתה מסתכל ואתה אומר, למה לא... תראה, קח את בן אדם כמו הרצל, דמות היסטורית מיתית, כמו הרצל, משה רבנו מודרני.
אחלה גבר.
איך עוד לא נעשה סרט עליו? איך יכול להיות שהדמות של הרצל, עשו פה מאות סרטים במדינה הזאת, הוא לא ראוי לסרט? עזוב ימני, עזוב קולנוע ימני, קולנוע ציוני, הוא לא ראוי לסרט הסיפור שלו? תשמע, זה מטורף. קח את הביוגרפיה של עמוס אלון, תהפוך את זה לסרט. ביוגרפיה מדהימה, אתה קורא את הביוגרפיה הזאת, לא, קראת את זה לפני 15 שנה, אתה קורא את זה מאוד בעיניים. איזה דמות, איזה דמות. זה לא על התדר בכלל של קרנות הקולנוע הקיימות, זה לא על התדר של החוגים לקולנוע, זה לא על התדר של הקולנוענים, זה לא על התדר שלהם בכלל.
אני חייב לומר, לפני זה משהו כמו 10 שנים ראיתי את הסרט הדיברות, סרט מיתי כזה משנות ה-50, ואני זוכר את עצמי, בתור סתם יהיה נער ציוני, חילוני, עם צמרמורת, עם תחושה כזאת, ועכשיו, למה סרט כזה יכול להיות מופק רק בארצות הברית של שנות ה-50, ולא בישראל של שנת 2020?
והסיפור הציוני, והסיפור של העם היהודי, הוא סיפור, אין משהו יותר מעורר השראה ומצמרר, וכשאתה קורא את החי גיבורי התהילה, בוא הנה איזה ספר, צמרמורת, אתה קורא את זה, זה לא ראוי לסרט? ואז, מה הקולנוע שלנו עושה? אתה רואה סרט ישראלי, עזוב שנייה את הקומדיות הרומנטיות, או סתם הקומדיות, או עזוב את הסרטים הרומנטיים, היחסים שבינו לבינה, עזוב את סרטי הפשע,
זה אוניברסלי.
בוא נדבר כשאתה מגיע לסרטים עם המסר. בין אם זה פדגוגי לחלוטין, ובין אם זה סאבטקסט. לכולם יש אותו מסר. אתה רואה את זה, אתה אמור להרגיש מחורבן. אתה אמור להרגיש רע. אתה אמור להרגיש רע עם עצמך. אתה אמור להרגיש שהמדינה שלך פשיסטית, שהצבא שלך הוא פושע, אתה אמור להרגיש כשאנחנו גורמים עוול לשכנים שלנו, כל הזמן ננסים לגרום לך, עכשיו תגידו, בסדר, זה טוב שיהיה לנו, אתה יודע, הצד המצפוני הזה של האחריות על מעשינו, זה, סבבה, אני לא נגד זה, כן, אבל תגידו, מה אם קצת להעניק לאדם גם השראה, קצת שאר רוח, קצת גאווה, קצת להזדהות עם הזהות שלו, עם העבר שלו, קצת, יש גם צדדים נוספים של יצירה תרבותית, שאמורה לי, שמע, הלוואי והייתי יכול להיכנס לקולנוע, ולחוות ולהרגיש 5% ממה שהביוגרפיה של, בוא נה, זה עמוס אלון, זה איש שמאל רדיקלי היה, אבל הולך וכתב ביוגרפיה טובה על הרצל. תנו לי סרט שנותן לי 5% מההתרגשות שהייתה לי כשקראתי את הביוגרפיה הזו. זה לא על התדר בכלל של הקולנוע פה, זה לא רלוונטי, אז אתה יודע, איך תוכיח שיש את הטייש, אז א', יש מדי פעם לקטורים שמספיק טיפשים כדי לשים את הטייש שחור על גבי לבן.
כן, הם כתבו לו בביקורת, שהספר, התסריט מהודק, מה צריך יותר מזה?
אז יש מדי פעם את הטעות, את הלקטור שעדיין זה טיפשות, או יותר מדי כנות, או לא, הוא לא מבין מה הוא כותב בכלל כשהוא כותב את זה.
הוא באמת מרגיש רע בשבילו, נראה לי, כזה כאילו, תשמע, זה באמת תסריט מהודק, חבל שאנחנו לא יכולים לאשר את זה, כי אתה פשיסט.
זה לא מספיק פדגוגי. לא, יכול להיות שזה אפילו לא היה בתדר שלו, שמדובר באיזשהו איש ימין, הוא כאילו מבחינתו,
אומר חסר כאן משהו.
חסר לי הפדגוגיה, איפה הפדגוגיה? מה זה סתם סרט אקשן על חיל האוויר? אז יש פה 1,000 סיפורים כאלה, 1,000 דמויות אתה יכול למצוא, שראויות, 1,000 סיפורים כאלה שראויים, וזה פשוט לא על התדר של העולם התרבותי שלנו. אז הנה ההוכחה, זאת ההוכחה, עזבו, זה לא מה, מתוך, מה הטענה של השמאל באמת, שהם לא מעיזים להגיד אותה בכל, אבל בתכלס, מה באמת הטענה שלהם אם אין הטעיה? אם אין הטעיה באקדמיה ואם אין הטעיה בממסד התרבותי, וזה פשוט קורה מעצמו. הטענה אומרת שמתוך 10 קבין של כישרון שירדו לעולם, שמאל קיבל את כל 10.
וזאת התפיסה העצמית של השמאל, שהשמאל יותר חכם, תראה את הבבונים מהימין, את מנשקי המזוזות. זה באמת חלק מהמערכת הפעלה, אפשר לומר.
עכשיו תראה, אם היית מסתכל, אני לא חושב שהם באמת מאמינים בזה. הם חושבים שבכל זאת הימין קצת קיבל קצת כישרון, לא היית יודע, אחד מתוך 10 קבין. אבל אני אומר, נניח, והיית מסתכל פה עכשיו על עולם הקולנוע, והיית יכול לעשות לי עכשיו רשימה של 10 קולנוענים משמאל, שהם, אתה אומר, בוא הנה זה, כל סרט שלו, אתה חייב לראות. ואז היית אומר לי, בוא הנה, 10 סופרים האלה, אתה חייב לקרוא את הספר של זה, ואת שני הספרים של האהוב, ואתה אומר, בוא הנה, אז היית אומר, בוא הנה, זה משפטנים, זה פילוסופי, זה היסטוריון, כל ספר
שלו. אני מעיד על אהרון ברק, אני מעיד, באמת גדול, הוא באמת גדול.
תעשה לי פה רשימה של, אין לך רשימה כזאת. אין, תסתכל היום על אנשי השמאל שכותבים בארץ, תסתכל על המרצים באקדמיה, תסתכל על הפרופסורים, תסתכל עליהם כשהם באים לאולפנים. שמע, זה האנשים הכי בינוניים שיש. בוא, עזוב, כולם, כמעט כולם, זו בינוניות בהתגלמותה, וזה מדהים. השמות הכי גדולים, זה הבינוניות בהתגלמותה. אז אל תעבדו עליהם. והייתי באקדמיה, ראיתי את הבינוניות הזו, עשיתי את התואר ואת התואר השני, אני אפילו לא אגיד בהילוך ראשון, עשיתי אותם בהילוך סרק, וגם אתה מן הסתם עשית את התואר של בהילוך סרק, ובין הסתם מי שטורח להאזין לנו, רובם המכריע של המאזינים יודעים, כשהם היו באקדמיה, שזה בדיחה.
שאפשר בשבוע ללמוד לכל מבחן.
הספר, כל שקרי האקדמיה.
או, נו, לא, אבל רציתי להמליץ עליו. לא, אז אני חייב קוטע אותך.
אז אתה קורא את הספר, אתה מבין שזה, הבעיה שלנו היא חמורה, אבל אתה מבין שזה בעיה בכלל בכל הדבר הזה שנקרא האקדמיה במערב, אז לא נעשה ספוילר לקוראים, זה באמת ספר שאת הספרים של אוז אלמוג, זה מין לקסיקון כזה של כל מה שרצית לדעת מכל הכיוונים האפשריים על התופעה הזו, אני לא אומר את זה כלא להמליץ, להפך, זה הכי מומלץ שיש, זה פשוט מקיף מדי.
אפשר לקרוא 10 עמודים מכל פרק, וזה מרגיז גם ככה. אז באמת אני רוצה להמליץ על הספר הזה. האמת היא, הם כל כך רוצים להפיץ את הרעיון שלהם, והם כל כך מבינים שהם לוחמים נגד ההגמוניה, שהם שלחו לזה ב-PDF, את הספר. עכשיו, בדרך כלל, הוצאות לאור, וסופרים לא שולחים לי אף פעם ב-PDF, אומרים לי, אני ארגן לך משלוח עד הבית, זה יעלה לי עוד 70 שקל, ואני מעדיף להביא לך את זה עד הבית, בשביל שתעשה על זה פרק
בפודקאסט. אני תקלתי לקרוא את זה ולכתוב על זה.
ב-PDF, אז גם אני בדיוק מכין איתם רעיון עכשיו, וקראתי חלק מהספר, הוא מעצבן ברמות, הם גם מראים שם על מערכת התמריצים הרקובה של האקדמיות, וגם על, בעצם זה שזה איזשהו מוסד מאובן שלא משיג את מטרתו, אבל מקבל המון תקציב.
כן, ואתה מבין שהתקציב כבר, אתה יודע, כמו כל גוף ביוקרטי, או כל גוף שקיים מספיק זמן, השגת התקציבים והשימור העצמי, זה כמו אורגניזם ביולוגי, זה הופך להיות התכלית לשם עצמה, ואז אתה מתמסר לקרנות עם אג'נדות מסוימות, ואתה, הכל פרסומים, והפרסומים ועם כסף ושותפויות, וכבר לא נהיה שום חתירה לאמת, ושום חופש אקדמי אמיתי, ומראה שם את הרמה הירודה של כתבי העת, ו...
ותן המלצה אחרת שאולי ככה תרומם קצת.
שני ספרים מעולים, שניהם של שיבולת. אחד זה רוג'ר סקרוטון, להיות שמרן.
גם טעם להקדמה של לפיד?
מדהים. אמרתי לו רותם מראש לא לשים את הקדמה של לפיד, נזרתי אותו מראש, אני לא יודע אם
זה אמור להגיד את זה. מה קרה שם? אין בעיה, מה קרה שם?
לא, לא, אז אני לא אכנס לכל הפרטים, אני נזרתי מראש, הזרתי לא התקבלה, הטעות נעשתה, לא נורא, בסדר, תתעלמו, דלגו. לא קראתי, האמת קראתי את זה אחרי זה, כאילו קראתי את הספר אחרי זה, אמרתי טוב, בוא, לא רציתי להרוס לעצמי את הספר, אז קראתי את הספר, רק אחרי זה קראתי רק אחרי זה קראתי את ההקדמה, כי זה כל כך הצבן אותי, שבקיצור, ואז קראתי ואמרתי, בואי נע, לא יאמן, אבל אינם מסוגל להיכנס לכל דמות ולכל פוזיציה שהוא רוצה.
הוא אלוף, כן.
הוא מדהים, 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 הקדמה טובה. היא לא מושלמת, אבל
הקדמה... לא, אבל היא הקדמה טובה לספר. זה הקדמה בסוף, זה אמור לשמש כהקדמה.
עזוב את ההקדמה, כן, זה הקדמה לא רע.
אבל סקרוטון הוא טוב.
סקרוטון, ספר מדהים, מדהים, זה הטיעון, מי מדהים בו זה הפשטות. הוא כל כך פשוט, הוא כל כך עושה סדר, והוא כל כך עמוק, זה פשטות ועומק, כן, כן. יש סרט מעולה שלו ביוטיוב על, על אסתטיקה, מדהים, מדהים, הוא מראה איך הפוסט-מודרניזם עם האמנות המודרנית, אידאל היופי, העלמות אידאל היופי, כמה יורס לנו את החיים, אתה אפילו בארכיטקטורה, במקום שתלך ברחוב ויהיה לך נעים ללכת בו, הארכיטקטורה המודרנית...
היינו ערך האוניברסיטה העברית ותחנה מרכזית בתל אביב, שהוצבו שניהם על ידי אותו ארכיטקט, שכחתי כרגע את שמו.
האוניברסיטה העברית בארץ אופים זה זוועה ארכיטקטונית.
כן, גם אי אפשר להתמצא שם. המצא שנייה אמרת?
לקחתי איזה תואר שלם להבין.
סקרוטון והמצא שנייה משיבולת?
איקס, לחשוף את הפוסט-מודרניזם.
אוי, זה מהסריה הקודמת של שיבולת.
תקשיב, זה ספר פגז.
גם המבוא הכי טוב שאני מכיר לקאנט.
המבוא הכי טוב לנאורות שכנגד. זה מדהים, זה לקאנט ולהגל ולניטשה.
כן, אבל החצי השני, זאת אומרת, יש לו חלק ראשון שזה מבוא לנאורות, של
מבוא לנאורות קאנט, ומבוא לנאורות שכנגד.
ואחר כך הוא בא ומראה איך הפוסט-מודרניזם נוצר מתוך רצון להוכיח את המרקסיזם בלי עובדות.
כן, זה, אבל הוא מראה לך את הקשר, הוא מראה לך שזה היסוד, שהוא זרה את הזרעים, והכל למעשה מתבסס על קאנט, והכל למעשה זה מין רפרורים לקאנט שאנחנו אפילו לא... אבל בסוף זה הכל תורת הכרה. ואנחנו לא יכולים באמת לסמוך על התבונה הזו, המתקפה נגד התבונה. מדהים, 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 ובסוף הוא מראה, בסוף שזה ממש מתקפה על התבונה, מתקפה על הערכים של המודרנה, מתקפה על הרציונליזם המערבי, מתקפה על המוסדות שנבנו, ואז אתה מגיע לפוקו, בסוף 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 פוקו נשען על זה, ואתה מגיע לחשוף את יחסי הכוח בכל דבר, ולחשוף את האפליה בכל דבר, והכל, בגלל שהכל ציני, ובגלל שאין לך באמת את היכולת לחתור לאמת ולהכיר את המציאות באמת, כל מה שנשאר לך הוא לצלם איזושהי תמונת מצב רגעית, להחליט איזה צעד, איזה נרטיב, שאתה לא באמת יכול להגן עליו, אם אתה באמת פוסט-מודרניסט אמיתי, הם אומרים, גם הנרטיב שאתה בוחר הוא נרטיב שלא באמת מבוסס, אתה בוחר איזשהו נרטיב, איזשהו צעד, איזושהי אג'נדה, ומתוכה אתה יוצא ומנסה לרסק את כל שאר האג'נדות ומסגרות הכוח המדכאות וכן. ספר מדהים.
מתי אתה מתאבד באיזה שלב? לא, רק לא
הבנתי. זה כל כך, תראה, אנחנו חיים את זה. וכולנו למדנו ועברנו באקדמיה, וכולנו קוראים כל היום עיתון הארץ, וכולנו רואים את הסרטים הללו, כולנו חיים בתוך התרבות הזו. ומה שהיקס עושה הוא לחשוף את המנגנוני פירוק האלה של הפוסט-מודרניזם, בצורה לוגית, שיטתית, פשוטה מאוד בהירה, זה ספר של איזה 200 עמודים או משהו כזה קצר מאוד, ואני חושב שסקרוטון משלים אותו, כי סקרוטון נותן לך את הבנייה. סקרוטון נותן לך גם ביקורת, הוא מסביר מה הם מנסים לפרק, אבל הוא מסביר לך מה הם היסודות של השמרנות, שאנחנו... כל מה שאנחנו מכירים, כל העולם שגדלנו, כל מה שיקר לנו, כל מה שהופך אותנו למה שאנחנו, נמצא תחת מתקפה. המשפחה, הארץ, הטבע, הריחות, הנוף, כמו שאתה מכיר אותו. הוא מביא לך שם הטיעון, זה מדהים, עד שקראתי את זה, לא נתקלתי מעולם בטיעון הזה כמו שצריך, אבל טיעון שמרני למען איכות סביבה. וזה כל כך פשוט. אומר, אתה אוהב את הארץ שלך, הרי מה הטיעון השמאלי למען איכות הסביבה? הם באים ואומרים, התאגידים הבינלאומיים הורסים, הארומה, זה לא הארומה, הפתוס המהפכני, האנרכיסטי, נגד התאגידים, הוא כל כך שלילי וכל כך יש לנו מטען נגדו, אנחנו מבינים מה מגיע יחד איתו, שאין לנו כוח להקשיב להם, איך שאתה רואה איזה אנרכיסט כזה מדבר על איכות סביבה, והכל, אתה אומר, טוב, 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 מהעיניים, אני זורק את הבקבוקים פה בפח מחזור, אני שם את הנייר בפח של נייר, אל תחפרו לי במוח יותר מדי.
תן לחיות.
וסקרוטון בא ומסביר לך, אומר, מה האמת העמוקה של המאבק הזה, נניח, למען איכות סביבה? והוא בא ומסביר לך, מאבק נכון למען איכות סביבה, צריך למאבק לאומי למען איכות סביבה. בואו נשמור על הארץ שלנו. לא צריך להיות לבוא יחד עם האג'נדה הקוסמופוליטית, הרב תרבותית, המהפכנית, הנאו-מרקסיסטית, וכן הלאה. הוא בא מתוך, באמת, אתה לא רוצה שתהיה לך פה מחצבה בהר ממול. אתה רוצה שאתה והילדים שלך תוכלו לטייל באותו הר שאתה טיילת עם אבא שלך. וזה, הוא אומר, משם התחילה השמרנות שלו. ממש הוא אומר את זה. היו שם מאבקים מוקימים שאבא שלו, שהיה פרולטריון כזה, היה סוציאליסט, בא וניהל מאבקי שימור ואיכות סביבה על, 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 על הגבעות שבהן הוא גדל בכפר שם, באנגליה. הוא אומר שמשם התחילה השמרנות שלו. וקיצור, זה ספר מדהים. זה ספר, שני הספרים האלה, הם איפשהו משלימים אחד את השני, ואלה המלצות הקריאה שלי בקיצור.
ובהקשר הזה, חשוב מאוד לזכור שהיה איזשהו טיעון מאוד מעניין בשריפה בקרמל, או בכל השריפות שמדי פעם אנחנו רואים שמוצתות להם בארץ, והייתה טענה ששמעתי שהייתה מאוד מעניינת. מי שאוהב את הארץ ומי שטוען לבעלות עליה, לא שורף אותה. מי שאוהב את היערות האלה, לא שורף אותם. מי שדווקא רוצה סתם להרוס לאחר ולתקוע לו עצב בעין, הוא דווקא יכול גם לשרוף את הארץ. זה מאוד מתאים לטיעון של סקרוטון, בעד איכות הסביבה.
אז אני שמח שאנחנו מסיים בנימה אופטימית. תודה ארז.
יאללה, בכיף, נהנתי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר, פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.